Certains bassins. Non, non. Bassade, c'est... Ok. Allô. Attends, bassade.
La...
איכות קשר דרך שינתה בתחילו ובחימו ובחימו בתחילו ביחד האותיות יתקה באותיות וחקי ביחוד השנים שם של ישראל היום בעזרת השם ילמד על עצם הקריאה של פרשת במדבר תמיד לפני חג מתן תורה מתוך כתביו של מורי ורבי זכר צדיק וקדוש לברכה, רב לוריה. שעזב את העולם לפני כמה שנים, בנר שלישי של חנוכה, באמצע תפילתו בכותל המערבי, באמצע העמידה. אחד מהמקובלים הגדולים ביותר שהיו בדור הזה, אם לא הגדול. ובעזרת השם נראה שהדברים מתחברים למה שאנחנו לומדים, וברוך השם יש לכם כבר עכשיו בסייעתא דשמיא רמה מספקת, כדי להבין גם דברים יותר עמוקים ונפלאים מתורתנו הקדושה. כידוע לכם אנחנו פותחים בספר במדבר, השבת הזאת, ספר מיוחד שמתייחס בעצם לדרך. הרב קוק זצ"ל היה קורא לספר הזה ספר הדרך, ספר ההליכה, כלומר ספר המשברים. כל הליכה היא משבר, שהרי כל הליכה היא נפילה. לכן יש תפילת הדרך, אין תפילת הבית. תפילת הבית זה המצאות, חידושים, אבל התפילה שצריך לומר זה תפילה של הדרך. כל הדרכים בחזקת סכנה. ככה אומרים חזר. כיוון שהאדם נקרא מהלך, התורה התאימה את עצמה גם למצבים האלה, ולא רק למצבים של יציבות, ולכן אנחנו נראה איך זה משתלב עם מתן תורה, למה צריך לקרוא את הספר הזה לפני מתן תורה. פרשת במדבר נקראת ברוב שנים לפני חג השבועות. ולפי מה שיסדו בספרים הקדושים, כי כל חג עוברת הערתו בשבת שלפניו. השבת כוללת את כל השבוע. אם במוצאי שבת חל חג השבועות, כמו בשנה זו, משמעות הדבר שהחג היה כבר כלול בשבת שלפני החג. למה? כי כל השבוע הוא בעצם שש זרועות של השבת שקדמה. זאת אומרת שהשבת מתפרסת לשש זרועות. יוצא שגם החג שיחול, לא חשוב באיזה יום בשבוע, כבר כלול בשבת שקדמה. ממנה מתברכים כל שיקיומים. כך אומר הזוהר הקדוש, מהשבת מתברכים, מתברכים פירושו של דבר מתקשרים, כל ששת הימים הבאים. לכן ההערה לענייננו של חג השבועות נמצאת בשבת שקודמת לחג השבועות. זאת אומרת שהיום בלילה אנחנו כבר ניכנס להערה הגדולה המיוחדת של חג השבועות. לא צריך לחכות לחג השבועות כדי שחג השבועות כבר יורגש. ומשום כך, בפרשת אלה מועדה, מתחיל עם השבת. אתם זוכרים שקראנו את זה, שכל פעם שאנחנו מדברים על מועדי ישראל, על הפגישות בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, שהרי מועד פירושו התוועדות, נפגש, אז כל פעם שהקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, אל העולם, וזה במועדים, אז כשהתורה מדברת על המועדים, לפני כן היא פותחת בשבת. בגלל שיש לנו כלל, שהשבת כולל בתוכו גם את כל המועדים. במילים אחרות, הברכה אומרת, מקדש השבת, הוא התברך שמו מקדש את השבת, ומן תוך הקידוש הזה, אנחנו מתקדשים ישראל, ואנחנו יכולים לקדש אנחנו בעצמנו את המועד. זאת אומרת שיש מין קדושה משולשת, הוא מקדש אותנו ואנחנו מקדשים את הזמנים. ולכן כל פעם שאנחנו מתייחסים לזמן, אנחנו חייבים להתייחס קודם כל לשבת. דרך אגב, זה גם לימוד בשבילכם, אם אתם רוצים להתייחס יום אחד לחג כלשהו, ולתת שיעור, הרצאה בנושא החג, קודם כל להזכיר את הכלל הזה. למה? כי השבת כוללת את כל החגים, ואם אין שבת, אין חגים. לכן, הכל מתחיל עם שבת אחת גדולה. דרך אגב, החג הראשון בשנה, פסח, נקרא שבת. עכשיו מבינים מדוע. כי השבת כוללת בעצם את ג' המועדים, את שלושת הרגלים. לכן מתחיל עם השבת, לומר, כי כל המועדים תחילתם עם השבת שלפניו. וגם כשמקדשים את החודש, מקדשים את החודש בשבת שלפני ראש חודש. למה דווקא בשבת? שבת כוללת שוב פעם גם את ראש החודש שיחול באותו שבוע. וכן מבאר רבנו יונה, הברכה מקדש השבת ישראל והזמנים, שאין זה שתי ברכות, אלא מקדש השבת שהוא מקדש את ישראל, שהם מקדשים לזמנים. זאת אומרת שיש כאן בעצם קידוש, ומתוך הקידוש אפשר לקדש. אז כל מדרגה מקדשת מדרגה שאחריה. לקדש, כידוע, זה להתנסות. כן? תרתי משמע. זאת אומרת, יש כאן ניסיון ויש גם ניסויים. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של חתונה, של קשר, וזה נקרא לקדש. כמו שגבר מקדש אישה, כך הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, וישראל מקדשים את הזמנים. זאת אומרת שהיחס בינינו לבין הזמן הוא יחס של איש כלפי אשתו. ואם אנחנו יודעים לקדש את הזמן, אנחנו מתחתנים ברובד פנימי עם הזמנים. מה פירוש להתחתן עם הזמן? להשפיע על הזמן ולקבל מן הזמן את הדברים הפנימיים ביותר, את הרכוש הגנות, כמו שיש באינטימיות בינו לבינה. והקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, כלומר השבת היא בת זוגו של קודש הבריחו, היא הופכת להיות בן זוגו של כנסת ישראל, וישראל הופכת להיות הגבר של הזמנים. זאת אומרת, זכר ונקבה, זה משפיע ומקבל בין כל השלבים האלה, לא לפחד לחבר דמות אנושית, נשמה, נפש, עם זמן. או קודש הבריחו עם יום, שבת. יש כאן סודות שמראים לנו שבגובה מסוים הדברים מתחברים, הופכים להיות באחדות מוחלטת. אין חשש לחבר נפש עם מקום, מקום עם זמן, זמן עם נפש וכו' וכו'.
זאת אומרת ששבת צריך את כנסת ישראל כדי לברך את החגים?
כן, שבת משתמשת בכנסת ישראל, בזכות הקידוש שהקדוש ברוך הוא קידש את השבת, השבת מקדשת אותנו, ואנחנו מתוך הקדושה הזאת יכולים לקדש את הזמן. לכן רק עם ישראל מקדש את הזמן, בגלל שהוא קשור לשבת. שום אומה ולשון לא קשורים לשבת.
מבחינת הזמן והחגים, אנחנו, הכנסת ישראל, יסוד של החגים.
אנחנו יסוד של החגים, לנו המפתח. ומשמע, שבלי השבת, הקודם לחג, כן? שבת אינו חג, הוא חג במשמעות פנימית יותר, אבל הוא יום, בלי השבת, אין ישראל יכולים לקדש את המועד. אם לא היו שבתות, חז ושלום, כן, לא היינו יכולים לקדש את מהות הזמן. כלומר, הזמן היה חולי, הזמן היה חולה. כן? הכל היה חול אחד גדול, בלי קודש, ואז העולם היה נשאר בעצם בגלותו. אי אפשר היה לגאול את העולם דרך גאולת הזמן. כי שום דבר לא היה יכול להיגאל, הגאולה באה מהשבת. כידוע לכם, השבת היא חוכמה, ולכן הגאולה באה מן החוכמה. חייב שיבוא מדרגה, שתבוא מדרגה ממדרגת החוכמה כדי לגאול את העולם. לגאול את העולם, פירושו להביא לעולם הזה את המוחים שהוא זקוק כדי להעלות אותו אל המדרגה העליונה של הקודש. שבת זה נקרא קודש, חוכמה נקראת קודש גם כן. נמצא שבהכרח יש הערה של מתן תורה בפרשת במדבר. שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו בשבת הזאת, הפרשה הזאת במדבר מלאה מחג השבועות. כלומר, כל התוכן של חג השבועות גנוב בתוך הפרשה הזאת. וצריך להבין איך. בפשוטו, משמע, שהרי כמו שיש 60 ריבו אותיות לתורה, כלומר 600 אלף אותיות לתורה, באותה כמידה, כך יש שורש של 60 ריבו בכלל ישראל. מספר סודי שבלעדיו אי אפשר לגלות את הכלל. כלומר, מושג הכלל, שהוא מושג עליון ונשמתי, אינו יכול להתגלות בעולמנו אם אין מספר מיוחד של 60 אלף נשמות, 600 אלף, סליחה, נשמות של ישראל. תשאלו אותי, אבל אין 600 אנשים, 600 אלף, יש הרבה יותר, נכון, אבל יש רק 600 אלף נשמות, שמתחלקות, כן, למיליונים ומיליונים של יהודים. אבל הבסיס לגילוי הכלל, הוא בציבור של 600 אלף. תשימו לב למונחים, כלל זה ציבור. משם כמובן הפרטים. זה דבר ראשון. ולכן, אם זה ככה, ביום מתן תורה, שניתנה לתורה שיש בה 60 ריבו חוקיות, זה בא ממניין 60 ריבו מישראל. כלומר, בגלל, בזכות ישראל שהם 60 ריבו, יש בתורה 60 ריבו אותיות, לא להפך. אתם זוכרים, אנחנו לא עם הספר, אלא הספר הוא ספרו של העם. זאת אומרת שיש הכל בהתאמה לישראל, שישראל הוא הבסיס לכל מה שקורה בעולם, שהרי אנחנו, עם ישראל, עלינו במחשבה תפילה. לכן הדבר הזה הוא עמוק מאוד, ובמתן תורה, במפגש בין העולמות, שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם שהוא יורד במרכאות, מתגלה בעולמנו, חייב שעולמנו יכלול את האומה המיוחדת לגילוי זה, ואותה אומה מורכבת מ-600 אלף נשמות בסיסיות, שאחר כך תתפרטנה לחלקים חלקים של נשמות, שיכנסו כולם בגופים שונים. אמנם נראה שיש בזה הבנה יותר עמוקה. כמובן, הדבר לא מסתיים כאן, יש כאן מדרגות גדולות מאוד, פנימיות מאוד, על כל פנים יש כאן מדרגה כוללת, והגמרה אומרת לנו בסוד, הרואה 60 ריבו מישראל במקום אחד, יברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, חכם הרזים. זאת אומרת שיש כאן סוד, חכם של סודות, אם רואים 600 אלף יהודים מרוכזים במקום אחד. זה שלמות, זה מגלה את השכינה בצורה מקסימלית. זאת אומרת שיש כאן גילוי גדול, חכם הרזים, זאת אומרת שיש רז שמופיע בעולם. רז זה בעצם האור, אותה גמטריה, 207, רז ואור זה אותה גמטריה, זאת אומרת האור העליון, אור החוכמה העליונה, מופיע בעולמנו דרך המספר הסודי הזה. כמובן שהיסוד של המספר הסודי הוא 6, שהוא בעצם הקשר, רב החיבור. אז מי שמחבר בין העולמות זה עם ישראל, ולכן עם ישראל קשור במהותו לספרה 6, כלומר לספירת היסוד. אנחנו יסודו של עולם. הקדוש ברוך הוא מזדווג עם העולם הזה דרך היסוד שנקרא ישראל.
זה 6 מיליון?
כן, 6 מיליון אומר... שכחתי את שם הספר, מנחת יהודה, זה שכתב את מנחת יהודה. רבי יהודה פתיה, כן, אבל הוא כתב ספר שנקרא, שכחתי את הספר, והוא מביא שמה, מסביר שמה, שלפני הגאולה האחרונה חייבת להיות נסירה, אתם זוכרים שהנסירה מאפשרת לקבל את הדברים
בפנים
אל פנים, זאת אומרת ברצון, ולכן צריך לנצר את כל המדרגה, ולכן מכיוון שיש 6 מדרגות של נסירה, כנראה שיהיו כן 6 משהו, הוא לא מביא שם מיליון, הוא אומר שזה מדרגה של 6 שחייבים כביכול למות. וזה מעבר, הוא מסביר שם מאחור לפנים, כמובן שהוא היה לפני הזמן, כן?
Okay.
הוא לא ראה את זה, הוא לא ידע את זה, אבל הוא ידע כמובן מה צריך לקרוא ומה קורה חג ושלום שיש נצירה כזאת.
אמן.
כל גילוי של אור עליון חייב לעבור דרך מסך כדי להתגלות בעולמנו. להפוקה כל אור אחר. כל אור אחר אנחנו רוצים שהוא יתגלה, רק אור השם אנחנו רוצים שהוא יתקצן כדי להתגלות. זה אחד מהפרדוקסים הגדולים, כיוון שאי אפשר לקבל את אור השם בלי מסך, בלי צמצום, ואנחנו דווקא מצמצמים כדי לגלות. כל דבר אחר אנחנו רוצים לגלות כדי לגלות. חוץ מאור השם. זה כלל גדול, אבל לא ניכנס עכשיו בעניין, אבל יש בזה אמת. והנה, במתן תורה נאמר, ויחן שם ישראל. כלומר, מדרגה של כלל, אבל של אחדות. אם התורה מדברת בלשון יחיד, ויחן ולא ויחנו שם, אתם יודעים שבכל החניות במדבר כתוב, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ורק שם כתוב ויחן. זאת אומרת שהגיעו בשלב הזה באופן מיוחד וכמעט חד פעמי לצערנו, למדרגה של כאיש אחד בלב אחד. שהרי יש כלל, כדי לגלות אחדות עליונה צריך להיות באחדות תחתונה. כשיש אחדות למטה אפשר לגלות את האחד העליון. כשאין אחדות למטה אי אפשר לזכות למדרגה הזאת. גם אצלנו, מי שרוצה באמת לקבל את האור הגדול של חג השבועות, צריך להגיע לחג הזה עם אהבת ישראל מיוחדת, של כל אחד ואחד מישראל, ואז הוא יכול לזכות לגלות את הרובד הפנימי של התורה. שהרי הפנימיות האחדותית אינה יכולה להתגלות, אלא אם כן יש למטה גם כן אדם שהוא אחדותי ואוהב. אהבה זה אחד בגמטריה, לא לשכוח. אז לכן, ויחן שם ישראל, מבואר ברש"י, בלב אחד, כאיש אחד. למה לא מספיק לי להגיד מי כאיש אחד? למה גם כן בלב אחד? זאת אומרת שגם איש אחד, לפעמים יש לו שני לבבות. זאת אומרת שהיה רק לב אחד, זאת אומרת, אין לי אינטרס, ואני אוהב אותך כי כתוב, אמרו לי, אם אני רוצה לזכות לתורה, אז אני צריך לאהוב את כל אחד ואחד מישראל וזה. אבל בפנים יש לי בעיות עם זה ועם זה ועם זה, אבל לצורך החג, כן, ולצורך עצמי, אני עושה כאילו. אז גם בלב זה אחד. משמעות הדברים, שהיה בזה אחדות גדולה, לא אחדות רגילה, אלא אחדות גדולה בין כלל ישראל. כלומר, בין כל המדרגות, בין כל הפרטים, בין כל הכיוונים, בין כל השיטות, בין כל זוויות הראייה. אמנם, נראה שמשמעות לב אחד כאיש אחד, שני דברים יש בהם. לב אחד מורה על אחדות שכולם בבחינה אחת. כי לב זה בעצם רצון, נכון? בינה. בינה זה רצון, זה קטר של זיירנטים. הבינה היא קטר, נכון? הרצון נקרא קטר, נכון? אז לא מדובר רק בקטר הזה, גם בינה נקראת קטר ביחד לזיירנטים, כי היא בעצם שורש לכל זיירנטים. אז שם נמצא כבר גילוי, התחלת גילוי הרצון. לכן זה לב אחד, בינה ליבה, אומר הזוהר, ובה הלב מבין, אז ליבה בינה, בינה והלב זה דבר אחד, זאת אומרת שיש בעצם אחדות גדולה מאוד שמרימה, מרוממת את עם ישראל למדרגה של לב, זאת אומרת לבינה. במילים פשוטות, עם ישראל נמצא באותו רגע בקומה של עולם הבא. נכון שהרי בינה מתחילה דבר עולם הבא. אי אפשר לזכות למדרגה של עולם הבא אם אתה לא באחדות. לכן הגיעו בלב אחד. אז מה זה איש אחד? ואילו איש אחד מורה על אחדות של קומה שלמה. זה לא רק בבינה, אלא כל המדרגות, כל הקומה השלמה, 10 ספירות כולן, שיש בה בחינות מחולקות. זאת אומרת שיש מלא 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 בחינות, ולמרות זאת זה איש אחד. מחולק לאיברים. זאת אומרת, לב אחד זה אחדות פנימית בלב. איש אחד זה כל הקומה, למרות כל השינויים שיש בין האיברים. ראש, גוף, ידיים, רגליים, הרי זה לא אותו דבר, נכון? הראש יכול להגיד לרגל, אתה לא שווה כלום. את לא שווה כלום. כן? אבל הראש לא אומר את זה לרגל. יש אחדות גדולה ביניהם. הראש חושב על רגליו, הרגליים, כן? פועלות, בגלל שהראש אוהב אותן. אם הראש שונא את הרגליים, האדם לא מתקדם בחיים. זה פסיכולוגיה בסיסית, כן? אף אחד לא מתקדם בחיים אם הראש שלו, אם הלב שלו לא אוהב את ידיו ואת רגליו. ובכל זאת, הכל אחד. זה הסוד פה. כלומר, איש מדרגה כוללת, ובכל זאת הכל באחדות כוללת, כלומר, כל אחד יודע שהוא שונה מחברו, אבל משלים את חברו, ולא נגד. אין, האיברים שלנו שונים, אבל משלימים. וזה מורה על שתי בחינות של אחדות שיש בכלל ישראל. מדרגה ראשונה כשאין בחינת מלכות, שנקראת כנסת ישראל, כלומר המושג כנסת ישראל להזכירכם נמצאת כאן, נכון? בזוגו של הקדוש ברוך הוא, כמובן שהכלל הוא פה, אבל הוא מתגלה בכנסת, בכינוס של כולם, נכון? אז המדרגה התחתונה, המלכותית הזאת, נקראת כנסת ישראל, אז זאת המדרגה הראשונה, בחינת כנסת ישראל, בחינת מלכות, שנקראת כנסת ישראל, שכולם מתקשרים על ידה. מי זה כולם? כל המדרגות, כל האיברים. זאת אומרת שהחלק הסופי, החותם, המסיים את הגוף, הוא בעצם כולל את כל המדרגות שקדמו, ודרך המדרגה הסופית הזאת אפשר להתגלות. אני רוצה לתרגם את זה למונחים יותר פשוטים. אני יכול להיות מלא 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 כיוונים, אבל כשאני מופיע אל מישהו, אני צריך להופיע בצורה ברורה, אחדותית. המדרגה המגלה הסופית שיוצאת מכל הבניין הפנימי, שאף אחד לא מכיר, מכירים רק את החלק שמתגלה, נכון? כלומר, אתם לא יודעים מה יש ביואל. אתם יודעים רק מה שעכשיו אני בא ואומר. נכון? מה זה אומר? זה אומר שכשאני מופיע בשלב הסופי, אני צריך בעצמי להיות אחד. אם אני מפוצל בגילוי שלי, אז אתם תתבלבלו. אותו דבר בעם ישראל. עם ישראל יכול להיות מלא חלקים, אבל כשהוא מופיע כלפי חוץ, הוא צריך להיות אחד. השפה שלו צריכה להיות שפה אחת, דברים אחדים, הכל ברור. אם אתה בעצמך לא יודע לבטא ואתה מגמגם במה שאתה אומר, כלומר אתה סותר את עצמך ולא יודע וכל שנייה אתה אומר, תשמע אני לא יודע אבל אולי... אי אפשר, אתה לא יכול לשדר שום שדר, שום שידור לא עובר.
זה המצב כרגע.
וזה מה שלא צריך לעשות, לכן המלכות חייבת להיות כנסת, היא מכנסת ויוצאים בהודעה משותפת, ברורה, נקייה, שאין בה כן פנים לכאן ולכאן, שאפשר לראות אותה בצורה אמיתית. ככה צריך להופיע. גם אני, ברובד הפרטי שלי, וגם האומה במובן כללי יותר. אז אם המצב לא כזה, צריך לתקן.
זה אצל כל השישים ריבו.
כן, לא אצל כל השישים ריבו. שישים ריבו זה נשמות פנימיות.
זה אחרי מרכיבות את הכלל ישראל.
נכון, אבל שם אין בעיה. הבעיה היא בהופעה, לא בנשמות עצמן.
לזה התכוונתי. ברגע שאני מטפל בכל המרכיבים של השישים ריבו שאנחנו עושים כאן את הגילוי שלהם.
כן, זה רק בגילוי. נכון, הגילוי הוא בעייתי. כמו שנאמר בבריאת העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. איפה יש תוהו ובוהו? איפה יש בלבולים? רק בארץ, כלומר בגילוי.
זה מצחיק שהתוהו ובוהו נמצא ביחיד ולא ברבים.
כן. בסדר, אז זה בעצם הבניין. וזה בלי, כן? זה בזה, בלי שיהיה בהם חילוק מדרגות. לכן המלכות חשובה בגילוי ברור ואחדותי. ובחינת איש אחד, זה היה לב אחד. בחינת איש אחד מורה על התעלותם לבחינת הזכר הנקרא איש. זאת אומרת שכולם, כל המדרגות כולם, כל הקומה השלמה, עולה למדרגה של זכר. כלומר, בשביל מה צריך לעלות למדרגה של זכר? כן, אבל הנוקבה רגלה.
אני מקווה, אני מקווה, אני לא...
נחזור לשורש של הרעיון. איפה הרעיון נמצא? אצל הזכר או אצל הנקבה? אצל הזכר. זאת אומרת שבשביל מה צריך לעלות כאיש אחד, שכשהרעיון מתגלה החוצה הוא נאמן לרעיון הראשון, למקור, לכן הוא צריך להיות איש זכר. בסדר? למרות שהנקבה מגלה, היא צריכה להיות נאמנת לזכר שהוא הרעיון הקודם. שוב פעם אני מתרגם את זה, אם אני עושה משהו, זה צריך להיות נאמן לרעיון הראשוני שהיה בפנים. לכן בשלב האחרון שאני הולך להתגלות, אני צריך בדיקה אחרונה, אם זה באמת קשור לרעיון הראשוני שנקרא איש. שאחדותם היא בבחינת קומת איש, שיש בו אמנם חיוק בחינות, כי זה קומה שלמה. אבל אחר הכל נקראים איש אחד. כלומר, למרות כל החילוקים, כל האיברים, אני אחדות אחת. הרמוניה. כן? מנגנון שהוא מתקדם עם כל האיברים שלו כל הזמן ביחד. הרי אנחנו לא נפרדים, אני לא משאיר חלקים מעצמי בחדרים בחיים שלי. אני חייב להתקדם אחד. להיות אחד. הדבר נראה טריוויאלי ופשוט, אבל זה בכלל לא. הרבה מאיתנו משאירים חלקים שלהם בכל מיני מקומות. ואחר כך אתה צריך ללכת לאסוף את כל מה שהשארת שם, ואת לה, ואת לו, ואת לה. וכל עוד ואתה לא אחד, אתה בעצם מפוצל. גם אם משתכלים עליך ורואים דמות, אבל היא דמות מפוצלת בגלל שכל הזמן שהיא נפגשת עם מישהו, היא משאירה את לו כוחות. אז הוא מתפזר. אז אין לו כבר זהות שלו, הוא כבר לא יודע איך הוא. או בגלל שהוא לא נשמר מספיק, או בגלל שהוא חשוף לכל מיני מדרגות שגונבים ממנו. אז כל הזמן צריך לסדר את העניין הזה. לחזור לאחדות הזאת ולסגור באור מקיף את האחדות הזאת.
מי שגר בחוד, זה בדיוק זה, הוא פוטל.
זה עוד מדרגה אחרת, אבל גם מיהודי שגר בארץ, כן? יכול להיות ברמה אחרת בצורה כזאת.
זאת אומרת, דיברתי על חול, שהחול כבר מפצל את הבן אדם.
כן, זה משהו אחר, זה מבחינת האומה גם. כן.
יש אם לרחות את הגרעת הבא דווקא, אז אם ילגעת מצדה
מצליחה. לא, בגלל שכשמשפיעים, ההשפעה הנכונה צריכה להיות השפעה שלא מורידה ממך שום דבר, אלא להפך, מוסיפה לך. אם אני משפיע חומר, אז כשנתתי מהקוס הזאת, לקוס של חבר, אז יש לי פחות. אבל מבחינת רוח זה לא נכון. זה להפך. כשאני משפיע עכשיו בשיעור, אני לא מפסיד. שום דבר, לא יוצא ממני ואני אומר, טוב, עכשיו נתתי את השיעור, לא נשאר לי כלום. אין דבר כזה, כן? יש כלל, אין העדר ברוחניות. עכשיו, הצורה הלא נכונה זה לתת מעצמו. כלומר, אם אני מתעייף אחרי שנתתי שיעור, ואני מתרוקן, זאת אומרת שהצורה שבה נתתי את השיעור לא נכונה. בסדר? זה אומר שנתתי מעצמי. אז יש בזה גם גאווה. כי חשבתי שאני מכיל את הנושא. אבל אם אני רק צינור, ואני יודע שהכל עובר דרכי וזה שלו, של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא אני לא צריך להתעייף, להפך. אז אני כמו צינור, כל האור עובר דרכי, ואני עוד יותר חזק. בסדר? אז אם אתם מתרוקנים בנתינה, זאת אומרת שהנתינה לא נכונה. אתם צריכים להיות הרבה יותר חזקים אחרי נתינה מאשר חלשים. לכן, זה בעוד שאהבת לב אחד הוא ממה שיש דבר המאחדם. אז הלב זה הבינה, זה הדבר המאחד, זה עולם הבא, זה השורש לכל ההתפתחות. הרי אהבה כאיש אחד היא אהבה של שלמות שכל אחד משלים את השני. מילת המפתח משלים. בסדר? ההשלמה היא הדבר החשוב ביותר שצריך להבין אותו, גם אם אנחנו לא מסכימים על נושא כלשהו. כן, זה היופי. זה הרווח, דווקא בגלל שאני לא מסכים. זאת אומרת שאני משלים, אני יודע שאני לא כולל את כל האמת, וגם הוא לא, וגם היא לא, אז אנחנו משלימים אחד את השני. בתנאי אחד, שכולם רוצים לגלות את המשותף. אבל אם אחד הולך נגד המשותף שהוא חיים, אז הוא לא רלוונטי. אסור, הוא לא נכנס לסיפור הזה. צריך להוציא אותו מהמשחק. כן, נכבד. אבל אם הוא בעד החיים, אז הוא רלוונטי. אם הוא נגד החיים, צריך לסלק אותו. כי הוא כבר סילק את עצמו. והנה, אם יש שאלות אפשר, כן? לשון זה של כאיש אחד בלב אחד, מסינו ברדיפת מצרים אחר כלל ישראל. כלומר, יש לנו עכשיו דבר מורכב. ראינו את אותה תופעה גם במצרים. איך יכול להיות שמצרים הפכו להיות כאיש אחד בלב אחד? שהרי נאמר, ומצרים רודף אחריהם. לא רוציתי, רודף. זאת אומרת שהם הגיעו למדרגה כזו. שנאמר לשון יחיד שם.
זאת אומרת שהמילות התפקיד שלהם בצורה המשלמת שלהם?
אז בוא נראה.
גם מת על שפת הים.
נכון, והיער ישראל את מצרים מת על שפת הים. זאת אומרת, גם כשהוא מת, הוא מת אחד. גם כשהוא רדף, הוא רדף אחד. זאת אומרת, הייתה להם, כן, תחושה פנימית, אינטואיציה, של מדרגה כזאת. כלומר, לא סתם, מצרים חשבה שהיא הבכור של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מה זה הבכור?
הראשון, המקור.
זאת אומרת, מי שמסוגל להוליך את ההיסטוריה האנושית. כי באינטואיציה היה להם משהו. הם קיבלו לא מישראל, הם חשבו שהם ישראל. ולכן התורה הייתה אמורה לעבור דרכם. זה מה שהם רצו, זה מה שהם חשבו.
הרי ישראל באו אליהם.
כן, אז יש מדרגה שם במצרים, שהיא כוללת במדרגה גם את ישראל, שהרי היא ילדה את עם ישראל נולד שם. זאת אומרת שמצרים יכולים בהחלט לחשוב שהם הולכים להיות
המוליכים.
כן, המוליכים את כל ההיסטוריה. ולכן, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר עם פרו, על איזה מכה הוא מדבר? בכורות. מה הוא אומר? בני בכורי ישראל. כלומר, אתה עכשיו מתווכח על הבכורה. דם צפרדי הקינים זה שויות באמצע. זה לא העיקר, העיקר זה מכת בכורות. זאת אומרת, מי שחושב שהוא הבכור ההיסטורי. זה שהולך להוליך את כל ההיסטוריה. זה שהיה ברעיון הבכור של קודש הבריחו. ברעיון הראשון שלו. עלו במחשבה תחילה. האם זה אתם או אנחנו? יש ויכוח גדול? כן? כן.
יש פרקים בהיסטוריה של מצרים, עד שבי עושה את זה. היא אומרת שאחנתון, זה כמה שנים, רק כמה שנים, הוא היה, הוא הגיע למצרים את המונופיליזם.
כן.
הוא הגיע רק באליפה.
כן.
ואחר כך בא...
כן.
הכל
נכון, נכון. דרך אגב, הם מאמינים שהיה להם מלך שנקרא אי. לכן הם קראו לו אדון אי. אדון... זאת אומרת שיש הרבה הרבה סודות שם, עם יחוד פילים, בסגנון שלהם. כן? יש הרבה הסתגות במיוחד. יש הרבה השגות במצרים שצריך להבין שיש שם אינטואיציה, ודרך אגב, המדרגות הגדולות ואלה שהיו יכולים להשפיע ולתת את התורה, חלקם באו משם. בלעם חשב שהוא זה שייתן את התורה. כן. יוב חשב שהוא ייתן את התורה, יכול היה לתת את התורה. יש מדרגות. אז זה כתב רש"י שהכוונה כאיש אחד בלב אחד. והנה גם כן, גם שם היו שתי הבחינות בלב אחד. הוא השנאה לישראל. כלומר, כששונאים את ישראל, זה כולם האומות המאוחדות, זה בלב אחד. כן? כולם שנאה לישראל, כולם מסכימים. שיחדה אותם, כלומר, הם היו מאוחדים דרך השנאה. אפשר להיות אחד דרך האהבה, כמו שראינו בני ישראל במתן תורה, אפשר להיות אחד בשנאה. כולך גוש של שנאה לאותו דבר, לאותה מדרגה, לאותו אדם. להיות ולב אחד. אז אפשר להיות לב אחד בקדושה, אפשר להיות לב אחד בשנאה. ואילו כאיש אחד מורה על בחינת אחדות של קומה שלמה, כמו שאמרנו קודם, כמו שבייר האריזה בפסוק, ויקח. מי זה ויקח? פרעו. 600 רכב בחור, תשימו לב, הכל ביחיד. וכל רכב מצרים ושלישים על כולו, לא על כולם, הכל אחד, כמו איש אחד, שלקח בעצם כל המדרגות, 600 בחור. אז שימו לב, יש פה רמז ל-600, זאת אומרת שיש כאן בעצם מנגנון אנטיתזה, שיוצאת למלחמה נגד עם ישראל. זה אומר שהסיטרה אחרה, זאת אומרת שמצרים מבינים את הסוד של 60 ריבוע. זאת אומרת, באינטואיציה של פרעו, יש הבנה פנימית שכדי ללחום נגד ישראל, מה צריך לשבור? את המדרגה הכללית. ככה הם חושבים. כל עוד ולא שברת את היסוד הפנימי, לא תוכל, כן, נגדו. אם מזרע ישראל הוא, לא תוכל לו.
בעצם זה היה נס הגדול של ים טוב, ששם היה איזשהו אחדות של מצרים, כנגד שעם ישראל בסופו של דבר לא היה כזה מאוחד באותו רגע.
כן, נכון.
ששם אנחנו רואים שהם מתכוננים, וזה לא בלשון של יחיד, בלשון של רבים.
נכון.
לעומת המצרים.
נכון. זאת אומרת שבעצם המכה שהם קיבלו זה היה בגלל הרשעות שלהם, ולא בגלל התתקות של ישראל. יש מדרגות כאלה גם כן. שזה מורה על קומה שלמה של הסתרה אחר. 600 רכב בחור, הוא כנגד זהירנטי. בחור זה זכר, שהוא 6. לכן זה כנגד זהירנטי. וכל רכב שעליו רוכבים, זו נקבה. רכב מצרים, בחינת המלכות. סליחה,
אבל הרב, התאום זה לא מספיק כדי להוציא את המצרים.
מה?
זה
שאין
רשעותה, זה לא מספיק
כדי להגיד על עצמו. נכון, נכון, אבל העניין לא נמדד ברמה שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים בגלל שהיינו כאיש אחד בלב אחד. דילג על זה, זה נקרא פסח, סליחה, הוא פסח על המדרגה הזו. מה הוא ראה בנו? את השורש.
מה שנקבל.
כן. לא מה שנקבל, את מה שאנחנו בזהות.
אבל לא הייתה
קורה. בסדר?
כן, אבל הייתי נדרש גם אלה הולכים
לתבל תורה. זה מה שיש, מה זה הולכים? שיש להם מסוגלות לזה. מה שהם מסוגלים במהותם הפנימית. גם אם הם לא גילו את זה עדיין. כן, אני לא בוחן אותך על מי שאת היום, ליתר דיוק על מה שאת היום, אלא על מי שאת. בסדר? יש דיון גדול על הדבר הזה. אם הוא לא חלק מישראל, כן. אבל בדרך כלל אנחנו מתרגלים לשנוא את הרע ולא את הרשע. בסדר? זה לא אותו דבר. עכשיו, כי אם אתה מתרגל לזה גם אם לא יהודי, אתה עלול חז ושלום אחרי זה להעתיק את זה גם לאיש ישראל או לאישה מעם ישראל. צריך להיזהר מאוד בדבר הזה, לא להרגיל את עצמנו למידות רעות.
אנחנו נערב לרב אריה לוין, האסירים, בבקשה סוף, אתה יודע, בכלא שם, של המחתרות, אמרו לו הרב, אולי תקלל אותם, תקלל את הגויים האלו. הוא אמר, באותו רגע שאני מקלל, אני מברך את ישראל.
כמובן
צריך לקלל אותם,
אני מברך
את ישראל.
כן.
זה היה... חיובי,
כן.
מה זה הניצוצות שיצאו במצרים? שירדו שם...
זה כל הניצוצות של קרי של אדם הראשון. זאת אומרת, כל הפיזור שאדם הראשון פיזר בהיותו רחוק מאשתו, כשהוא פרש מאשתו, אז הוא נשאר בעצם במשך 130 שנים לבדו והוציא זרע. עכשיו, הזרע הזה הוא בעצם כל הנשמות של עם ישראל שעתידים להיות, שהם היו כבר בתוך אדם הראשון, שהתפזרו, ועכשיו צריכים להעלות אותם, לגלות אותם. ועכשיו הן בעולם דרוקות. איפה הן דרוקות? בתוך מים, טיפות זרע. חייב שבמקום שהן יהיו צריך להיות מים. לכן מצרים זה גם מוציאות מים. זאת אומרת שזה מים, אבל משהו שם נמצא בצר. כלומר, צרות של מים. וגם הגואל צריך להיות מן המים משיפים. כולם נמצאים בתוך יסוד המים. אז הנשמות הללו, שהן חייבות להיות במצרים, במקום אחד, שהיא ערבת הארץ, ולא בכדי. זאת אומרת, בגלל שהיה כמו שפיכת זרע לבטלה, צריך להיות מקום שמתאים לזה בעולם. זה נקרא מצרים. ולכן זה נמצא שם.
זה הסימפון שאמרת מקודם, שהוא צריך לעשות, בכדי להוציא את האור הזה?
מי? בשביל לגלות את אותנו.
זה קצת נשמע קשה, העם הזה שאמור להוביל אותו.
כן, פשוט.
פשוט
מאוד, כי זה יותר מ... זה לא ממש צמצום, זה פשוט נשמות גבוהות מאוד. רק שהיה חסר בעצם נקבה. זה זכר בלי נקבה. כשאדם מוציא זרע לבטלה, הוא בעצם מפזר זרע, נכון? אין כלי. הזרע שהוא מוציא הוא גדול מאוד. הוא חזק מאוד, הפוטנציאל שלו עצום, ולכן צריך להיזהר מאוד, כי כל מי שיתפוס אותו, כל כלי שיתפוס אותו, יעשה מזה תינוק. לכן אסור לתת את הדבר הזה למי שסתם. לכן, באופן פרדוקסלי, למרות שזה זרע לבטלה, זה היו נשמות גדולות מאוד. ולכן היה צריך לרכז אותן. הריכוז הזה היה בסכנה, בגלל שמצרים יכולה הייתה לנצל את זה, לקחת את זה ולבנות מזה, וזה מה שפרעה רצה לעשות, לקחת את אותן נקבות, לעשות מזה עם חדש, כן? והקדוש ברוך הוא מעביר את ההיסטוריה בצורה לא דרך, כדי לחסות מעין הרע. זה לא ממש צמצום, זה הסתר, כן? אפשר לקרוא לזה בצורה של הסתר יותר, נכון. נכון. אז לכן...
אז למעשה זה יצאתי את זה בדיוק כמו שאנחנו מדברים עכשיו. יש את אהבה לשונות גאולה.
כן.
והצלתי
זה לשון הצלה.
המצלה היה מאוד
פסיבי. והצלתי זה לשון
הצלה,
לשון
צל. אנחנו מדברים על אותם...
לא להציל, אלא להצל.
הבנתי. סליחה.
כמו סוכה. אין זה נקרא והצלתי. זאת אומרת, אני חייב להכניס אותם באור מקיף. ברגע שהוצאתי, קודם כל והוצאתי, אחרי זה אני צריך מיד לחסות עליהם. לכן בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. מיד בהוציאי אני צריך לעשות עליהם צל. נכון, שאסור להשאיר אותם בחלל. כמו תינוק שמיד צריך להכניס אותו, כן, לחסות אותו, לעטוף אותו בחום, כי הוא יצא עכשיו, הוא חסוך.
והסיבה שבה בדרך כלל אנחנו מגלים נכסים במצוות, מגלים נכסים
במצוות. שם זה כבר מדרגות של חוכמה ובינה. תלוי איפה אנחנו עושים, אבל יש בזה משהו, נכון? ושלישים על כולו. מה זה ושלישים על כולו?
שלוש
מדרגות, כתר חוכמה בינה. כלומר, אם זה זיירנטין שיצא, בחור, נכון? ושלישים על כולו. אתם רואים שבעצם פרעה בונה פה מערכת של... 10 ספירות, כדי לצאת למלחמה נגד עם ישראל. תראו את החוכמה של המחשף הגדול הזה. כן, ידע את כל קודות הקבלה, ויצא לנגד ישראל למלחמה עם 10 ספירות של קליפה. ולכן, שלישים על כולו הם שלוש ראשונות, כתר חוכמה בינה. והרי זו קומה שלמה, כאיש אחד. אז יש לנו איש אחד בלב אחד, נגד איש אחד בלב אחד. מלחמה אמיתית. והחילוק בזה נראה כי אחדות של בלב אחד טובה לבחינה של מלחמת הגנה. כלומר, כשעם ישראל צריך להגן על עצמו, וההגנה על ישראל, עדיף שהוא יהיה בלב אחד. כלומר, במלחמות של ישראל, עם ישראל צריך להיות לא כאיש אחד, אלא בלב אחד. זה מה שיכול להציל אותנו מסכנות מלחמה נגד האויבים שלנו. זה קורה. זה קורה. נכון. גם אם אין איש אחד, שהרי הדעות שלנו עדיין חלוקות, אבל כשאנחנו במלחמה, עם ישראל תמיד מתגלה בלב אחד.
זה מופיע לבד.
שהיות וכולם מאוחדים יחד ומגנים זה על זה, קשה לכבוס אותם. כלומר, המנגנון שלנו הכי גדול במלחמה, השידור שאנחנו צריכים לשדר בזמן מלחמה, זה אחדות ואהבה בלב אחד. זהו, להיות בלב אחד. אחרי זה יש לנו חיילים, יש לנו הרבה הרבה הרבה. אבל דובר צהל, או הדובר בטלוויזיה, בזמן מלחמה צריך לשדר לעם ישראל דבר אחד, שנהיה בלב אחד. ולכן זה נקרא בחינת מלכות שהיא נוקבה, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אלא להתגונן. האיש עושה מלחמה, האישה לא עושה מלחמה. נשים זה לא בשביל לתת לקרב. אז מה הן יכולות לעשות? לגרום לכך שיהיה לב אחד, שתהיה אהבה. זה גם צורה של מלחמה, אבל מלחמה של הגנה. הגבר, מתוך האהבה הזאת, הלב אחד יכול לצאת לקרב.
אבל זה לא.
מה?
זה לא, הלב, זה לא נשמע כאילו הלב יוצא למלחמה?
לא.
זה כאילו המלחמה גורמת את לב אחד.
לא, זהו, זה מה שזה מעורר. זה לא שהיא גורמת, זה רק מעורר, זה נמצא אצלנו. אם זה לא היה נמצא, אי אפשר לגלות את זה. המלחמה רק מגרדת משהו, והיא מורידה את כל הדברים הלא כל כך חשובים, ובפנים מתגלה שאנחנו תמיד לב אחד. זאת אומרת, בפנים, זה לא המצאה שהמלחמה פתאום גרמה למשהו.
זה
לא המצאה,
אבל מבחינתי זה כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו שאנחנו...
יפה, זאת, אבל זאת אומרת שזה מה שאנחנו באמת. אז אם זה לא בא דרך בחינה בחירית, זה בא נגיד במלחמה. נכון? הרי מלכות מתגלה או במלחמה או ברצון. רוב הזמן זה מגיע במלחמות. כי אנחנו לא מצליחים לבד להגיע לשלב הזה. כן, מתי אתה בלב אחד, אפילו באופן פרטי? כשקורה לך משהו. פתאום אתה חוזר לזהות האמיתית שלך. כן, תמיד אתה רואה אנשים, הכי לא יודע מה בעולם, פתאום, עזור, עכשיו, אחרי שעברתי את זה, אני אומר לך, תאמין לי, הדברים, זה לא כמו שאנחנו חושבים. תמיד, מה אתה צריך לחכות לזה?
המקל, המקל עובד כן. תמיד.
כן, אז... פתאום נוגע לך שיעורים לחיים, נהיה רבי גדול, כן?
אז סליחה,
אשת חיל זה אישה של חיל. זאת אומרת, הבניין שלה זה אהבה, שנאמר, זה תורת חסד על לשונה. זה נקרא אשת חיל. עכשיו, אבל האחדות של בחינת איש, שנעשה קומה שלמה, אז נעשה איש מלחמה. זאת אומרת, עכשיו יש כאן חילוק איברים, ואפשר. אפשר לעשות זה מלחמה גם בחילוק איברים, גם בקומה שלמה. אבל הלב הוא המגן. לא רק להתגונן, כמו הלב, אלא לכבוש אחרים. כדי לכבוש אני צריך להיות איש אחד, לא מספיק לב אחד. כי לב, הוא סוגר אותי במגננה. אני מתגונן, זה כיפת ברזל, זה לב אחד, אבל זה לא מספיק. אני צריך להתקיף כדי לשבור את האויב, נכון? לרדוף אחריו ולא לשוב עד שאני מחסל אותו לגמרי. כן, זה משהו אחר. בוודאי שאסור להיכנס לרגשות כשהאדם הגבר בזמן מלחמה, הוא שוכח את כל המשפחה שלו, מצווה. נמצא כי מצרים, כן? במצרים, כוחות הרע רצפו אחר ישראל בשתי בחינות אלו של לב ואיש אחד. בינתיים אנחנו לא מבינים איפה חג השבועות ואיפה במדבר, כן? אבל זה היה סגנונו של מורנו ורבנו, שהיה הולך מרחוק, רחוק, רחוק, ואחרי זה מגיעים לעניין. אנחנו נגיע. בעזרת השם. וכן, כלל ישראל, כשבאו לקבל תורה, הנה, מתחילים להתקרב. אותו דבר, כשגענו למתן תורה, התאחדו יחד בשתי הבחינות להיות בלב אחד לקבל את התורה, בשמירת מצוותיה, וכן להיות בבחינת איש מלחמה, להמשיך מלכות השם בעולם. תשימו לב מה אומר כאן הרב, שכדי להמשיך מלכות השם בעולם צריך מלחמות. למה?
כדי לעורר את הנבירה.
למה הוא מתייחס פה? להלכות מלאכים ומלחמותיהם. כך אומר הרמב״ם, ככה הוא קורא להלכות מלאכים. הוא לא כותב רק הלכות מלאכים. למה הוא מוסיף ומלחמותיהם? כי הוא יודע הרמב״ם שמלך המשיח זה מלך שצריך לצאת למלחמה. וכל המלאכים של עם ישראל עשו, ערכו מלחמות. בשביל לגלות מה? הרי מה זה מלך? מלכות. כלומר, מלכות השם בעולם זה מלך ישראל, כן? כדי לגלות את מלכות השם בעולם צריך מלחמות. לכן, הלכות מלאכים ומלחמותיהם. עכשיו, בשביל לצאת למלחמה צריך להיות איש אחד. לא מספיק לב אחד. תראו מה היה גנוז בדברי רש"י, כן? שאתה חושב שהוא סתם מחרטט לך, מוסיף לך איש אחד בלב אחד. כאילו הוא המציא לך משהו. רש"י ידע את כל הסודות האלה. הוא יודע מה זה איש אחד ומה זה לב אחד. שתבינו איזה צמצום צריך לעשות כדי להגיע לרמה כזו של רש"י.
כן.
כן? שבשתי מילים אמר את כל השיעור שאנחנו לומדים פה והרבה יותר. ולבאר כל כוחות הרע מן העולם. זאת אומרת שכאן המלאכים חייבים לצאת למלחמה, זה חלק מהמלוכה, זה חלק מגילוי מלכות השם בעולם, ולכן צריך להיות גם כאיש אחד. ולא מספיק לב. לב זה מדרגה פנימית של התגוננות, של אחדות, אבל זה לא מספיק למלחמה, לנצח, וגם לא מספיק לגלות מלכות השם בעולם. כן.
מה מסתכל מאחורי מלחמה בעולם? זה לחנך העולם?
מלחמה בעולם היא בעצם להחזיר את העולם לחיבור עם הקודש הפנימי.
זה סוג של נפירה?
כן. לא, זה סוג של הלחמה. כן, להלחים. כן. לרתך. אתה חייב להלחים כדי לחזור לזהות הפנימית. כלומר, כשיש בלגן בעולם, מה קורה? יש מלחמה. תמיד כשהעולם בבלגן, יש מלחמה, ואחרי המלחמה, כאילו כולם קיבלו סתירות, אז הכל שקט כזה במשך 30-40 שנה. למה? כי כולם חוזרים למימד היותר יותר בסיסי. גם הפרנסה יותר טובה, גם הכל הולך יותר טוב. למה צריך להגיע למדרגות כאלה? זה הבניין. כי ככה זה העולם שלנו.
ושלום אפשר להגיע למדרגות
הכל יותר גבוהות. כן, כמו שאנחנו רואים עם חינוך הילדים, נכון? תמיד בא בשלום. לא, זה לא בא בשלום, זה בא במלחמות. אנחנו מבינים בחיים שלנו את הדברים בצורה רגילה ובשלום? כן, הלוואי. את הגעת למה שאת בלי שום לוחמה, בלי שום מלחמה נגד כלום? הכל במאבקים.
זה מאמצים, לא
מלחמה. אבל זה מאבקים, זה מלחמה. כל החיים אנחנו במלחמה. אין יום שאנחנו בשקט. כל הזמן אנחנו במלחמה. חינוך הילדים שלנו זה מלחמה אחת כוללת. מלחמת עולם. החינוך של עצמנו זה מלחמת עולם. כמה שנים צריך לקחת לקדוש ברוך הוא עם כל הסבלנות שלו כדי לעשות ממני משהו? כמה אני נלחם עם עצמי כדי לא לפעול בכל מיני עניינים של יצר הרע ושל כל מיני, כל היום אני במלחמה. כמה אני נלחם כדי להוציא משהו, כדי להתפרנס. איפה? זה רק מלחמות. לבנות בית זה לא מלחמה?
זה לא מלחמה.
זה נקרא מלחמה. זה הפירוש האמיתי של מלחמה. לכן קראתי לזה הלחמה. זאת אומרת, זה בניין, לחם, לשון מלחמה. כדי להרוויח את לחם, חוקנו, כן? וזיעת אפיך, תאכל לחם, כל זה בא מהכללה. ביסוד זה לא היה אמור להיות ככה, אבל אחרי שחטאנו, כל העולם הוא כזה. אז אנחנו נלחמים על כל דבר.
וזה אפשר לקרוא לזה גם החלמה.
זה מתחיל במלחמה.
נכון, בסוף זה החלמה. אבל זה אותו דבר, זה הכל. שום דבר לא מופיע בצורה פשוטה. צריך להילחם, תקראו לזה איך שאתם רוצים. כן, אתגרים. כן.
מצרים.
גם בלועזית, כן? אתגר זה לגר, זה מלחמה. והנה, שתי בחינות אלו היו בכלל ישראל קודם מתן תורה, אחר שיצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא העיר להם גילוי שכינתו ביציאת מצרים. כלומר, היה בנו. זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים. למה היה בנו איש אחד ולב אחד? כי זאת הסגולה שלנו, אנחנו כאלה. ביסוד שלנו אנחנו נבראנו בצורה כזאת,
בני איש
אחד. כן, חשב, הקדוש ברוך הוא חשב אותנו בצורה כזאת, הוא תכנת אותנו בצורה כזאת. כן, כולנו בני איש אחד אנחנו. כן? זה לא אנחנו, זה אנחנו. זאת אומרת, רק כשאנחנו, איש אחד, אנחנו אפשר לנוע. כן? גילוי שכינתו ביציאת מצרים, ובקריאת ים סוף, גם כן היינו כאלה. שזה כולל שתי בחינות. יציאת מצרים הייתה בחינה של הגנה, ויציאה משבי האויב. אז שם מה זה צריך להיות? איש אחד או לב אחד?
לב אחד.
לב אחד. ואילו בקריאת ים סוף היה מבחינת מלחמה, מלחמת כיבוש. לכן שם זה כבר איש אחד. ולכן אמרו השם איש מלחמה. בתוך השירה, שירת הים, השם איש מלחמה. השם שמו. ולכן חנו בלב אחד כאיש אחד בשתי הבחינות. וזה נכלל במאמרם נעשה ונשמע. הנה הנעשה ונשמע. כלומר, מה זה נעשה ונשמע? לב אחד ואיש אחד. כי נשמע, קודם כל הנשמע, הוא בחינת הגנה. לשמוע בכל השם, זאת אומרת לב. השמיעה היא בלב, נכון? כשאתה אומר למישהו, אתה מבין, אתה יכול לומר לו?
שומע.
שומע אתה, נכון?
אבל הרי אמרנו שלב אחד, איש אחד.
מה?
שאיש זה, איש זה נשמע.
מי זה?
אמר, לפני שנייה אמרנו שנעשה זה לב, ונשמע זה איש.
לא, לא אמרתי זה. להפך, אני אומר שנשמע זה לב. לא אמרנו, עכשיו רק אנחנו אומרים את זה. לא דיברנו על נעשה ונשמע. זה הפעם הראשונה שאנחנו אמרנו נעשה ונשמע. נשמע זה הלב, זה הגנה. לשמוע בכל השם ולא לעבור על דבריו. כלומר, סור מרע. ונעשה, זה כבר אקטיבי, נכון? הוא בחינת השם איש מלחמה. כלומר, כדי לעשות, צריך לצאת למלחמה. תשימו לב מה אמרו ישראל. כלומר, נלחם קודם ואחרי זה נהיה בלב אחד. מעניין, נכון? פה זה הפוך. אם היו בהיגיון היה צריך לומר נשמע ונעשה. פה זה נעשה ונשמע כאילו הבינו שצריכים קודם כל ללכת למלחמה, לצאת למלחמה כאיש אחד, כדי להגיע ללב הזה שהוא בפנים אמנם, אבל קשה לנו לגלות אותו.
זה מה שאני אומר לך,
אמרת שקודם מלחמות. כן, אבל זה לא בזכות המלחמה, כאילו שאין, המלחמה הביאה משהו חדש. לא, זה משהו קיים. רק הוא גנוי, הוא בכיסוי. סליחה, רק שנייה. מה?
יש
לנו את כל התורה,
אנחנו
מתעסקים,
ואחר כך מקבלים
את זה השמיעה, באמת?
נראה,
אם נגיע לעניין הזה.
אז התורה זה גם מלחמה קודם פה?
תלוי איך אתה לוקח אותה, כן?
לא, כי...
נכון. הרי אנחנו, יש ביטוי, מלחמתה של תורה. לא? עכשיו אני ממציא דברים.
יש גם.
הכל, לא, אש זה בסדר, אז לי, אש זה, זה יכול להיות גם, אבל פה אנחנו אומרים מלחמתה של תורה. זה ביטוי בין חז"ל. אני נלחם במלחמתה של תורה. מה אתה נלחם? מה, בשביל מה להילחם?
הבניין יוצאת למלחמה זה גילוי, זה
גילויה
של תורה.
עוד פעם, זה הבניין, זאת אומרת שמלחמה זה לא רק מה שאנחנו חושבים
מלחמה.
זה היסוד הפנימי שמתגלה בזמן מלחמה. מה אומר הרב קוק? מה קורה כשיש מלחמה?
מה?
מה אומר? תראו מה הוא אומר.
מתגלה
מלחמה. המלחמה. בסדר? באורות. דף י' ג' שיש מלחמה, כן? גדולה בעולם. למה הוא מוסיף גדולה? כי זה מלחמה שבעצם לא, אנחנו לא מדברים על שני שבטים של קושים שם, שרצים עם גדעונים וגדעונים וזורקים חיי רבנים. כן, אני מדבר על מלחמה גדולה רצינית בעולם, שזה אומר, זה עם ישראל כלול בשם, לא יודע איך, אבל תמיד, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מה הקשר? עת הזמיר הגיע. מה זה זמיר פה? לא, זמירה, זמירת עריצים, מה זה לזמר? לחתוך, את הזמיר, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, צריך לסלק רשעים מן העולם, לא לפחד. והעולם מתבשם, אפשר למצוא אחר כך. כלומר, מה עושה המלחמה? מנקה את העולם מזוהמה. זאת אומרת שזה מקדם את תהליך הגאולה. וכל הסור נשמע בארצנו, אוי, איזה יופי. מה זה כל הסור? אתה צריך מלחמה כדי לשמוע כל הסור נשמע בארצנו? אז אתם רואים שיש בזה סוד גדול. בתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיטת צדיקים המחפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה על כל בניין העולם ועל כל ערכיו. לאן הוא מביא אותך? על מלחמה? הוא אומר לך, אתה חושב שזה פשוט? מלחמה זה ניקיון.
זה מעשית שבזמן ההלחמה, אז יש אחד זמרה.
זה הניגן של זמרה. זמרה פה זה לזמר עריצים, ולנקות את השדה מכל הקלקולים שיש בה.
אבל אותו עיקרון גם בפסוקי, זה זמרה.
כן, נכון. לכן, זה הנעשה ונשמע, אז נעשה זה בחינת השם יש מלחמה, לצאת למלחמה ממלחמת השם בגיבורים, אמנם שתי בחינות אלו נתקיימו בישראל כשהתעלו למדרגות עליונות אחר יציאת מצרים. זאת אומרת, היה צריך לצאת ממצרים כדי להגיע למדרגות הללו. למה? כי במצרים אתה בכלא, אז מה אתה רוצה לעשות? כל עוד ולא השתחררת, כלומר המילה הפותחת והוצאתי, כל עוד ולא יצאת, אתה לא יכול בכלל לחשוב על כל הדברים האלה. כל הפוטנציאלים שלך סגורים, במנעולים. זה נקרא מצרים. הכל סגור. לכן, קודם כל, צריך לצאת. אז איך, מה כתוב שם ביציאה? בבחינת, ועשה אתכם על כנסי נשרים. מה זה ועשה אתכם? לא, לא רק וערים אתכם. אתחתן אתכם.
נשואים.
כן, ועשה את, אני נושא אותך לאישה. ועשה אתכם, זאת אומרת, זה לא רק אני מרים אתכם על כנפי נשרים. כן, אז אנחנו רואים מיד את האתיופים שבאים על במטוסים. נכון, זה גם זה, אבל זה לא רק. ועשה אתכם, אני התחתנתי אתכם. אז מה זה על כנפי נשרים? מה, אתה צריך להתחתן בתוך מטוס? מה זה בעצה אתכם על כנפי נשרים?
גם למדשר. הנשר שהוא לוקח את הגוזלים שלו, אז הוא שומר עליהם. הוא עולה למעלה, הוא עולה למעלה לגבעים ששום אוף לא יכול
לצאת. זה אני יודע, אבל עד שימה.
כי זה שמירה, הוא לא רק זה שהוא מתחתן איתנו, הוא גם שומר עליהם.
יפה, זאת אומרת שבעצם החתונה שלו איתנו, היא בעצם דומה לדאגה. כמה זה בגמטריה דאגה? כמו אהבה. כלומר, כשאתה אוהב, אתה דואג. דאגה ואהבה זה אחד. זאת אהבה אמיתית, שאתה דואג לשני. אז לכן, יש כאן כנפי נשרים. הנשר גם כן הוא ביטוי של מלחמה. בנשר יש כוח לוחמה.
לא,
הוא עוד
דורג.
לא, הוא לא דורג.
לא, זה כדי להראות לנו שהזמן לא, לא, לא קיים ביציאת מצרים. באותו רגע. בסדר? אבל, אחר חטא העגל, נעשה פירוט בשתי הבחינות הללו. כלומר, בחטא העגל הפסדנו גם איש אחד, גם לב אחד. לכן איך נקרא העגל? שני תארים. שני תארים. עגל, מסכה. נכון? למה הוא צריך להיקרא גם מסכה? מספיק, הבנתי, עגל. אז עגל מסכה, זאת אומרת, יש לה עגל, לחטא הזה, שני תארים. אחד כנגד ה... כן? ואחד כנגד האיש. בסדר? מה הזכר ומה הנקבה בעגל מסכה?
עגל ואיש?
לא.
עגל
זה הנקבה.
כן,
זה מסכה זה הזכר. כן, לא להתבלבל. עגל מלשון עיגול.
יש טענה שחטא העגל זה ערב רב.
כן.
נכון? אז אם זה ערב רב, איך אנחנו מגיעים? הרבה אנשים מתרוצים את זה שחטא העגל זה בכלל לא כנסת ישראל שעשה.
כן.
זה לא כנסת ישראל שעשה, אלא זה ערב רב.
לא, שהתחיל. שהתחיל. אבל ישראל התערבו בפנים, והיו גם כן.
ולא על זה. שבנקודה הזאת, שלא משנה את המדרש אומר שערב רב עשה את חטא העגל, לא אומר שזה רק ערב רב, אלא זה ערב רב שהתחיל, ועם ישראל נסחף.
וגם לא אמר ולא דיבר ברגע שאתה שותף לדבר הזה. לפי הכלל הידוע, כי החטא מביא פירוד לבבות. כלומר, מה זה החטא? הוא מביא פירוד לבבות, נכון? אבל אני רוצה להוסיף משהו אחר, שהוא כתוצאה מפירוד לבבות. זאת אומרת, אי אפשר לחצור אם אתה אחד. אם אתה בפיזור, אתה חוטא. אם אתה אחדותי, אתה לא יכול לחצור. האם אתם מבינים את זה? אדם שהוא אחד, אין לו אפשרות לחצור. אין לו אפשרות לחצור. הוא שלם, הוא לא יכול לחתור, החטא לא נכנס, חטא זה לשון חיסרון, שזה מעורר אצלך, כן, את החטא, מוריד אותך למדרגה של חטא. כלומר, סליחה? כן. ולכן היו ישראל צריכים לחדש שתי בחינות אחדות אלו. ובעוד שלפני החטא היו יכולים להתקיים שתי הבחינות על אלו, בלי שום כלי, אלא במחשבה בלבד, כלומר, לפני החטא, רק במחשבה היה מספיק להיות כאיש אחד בלב אחד. כי הרי מה אתה תעשה? אתה תלך לנשק את כולם? מה זה כאיש אחד בלב אחד? מה, הם התחילו, כולם, נו, אנחנו אחים וזה, לא. זה מחשבה, זה רגל, זהו. אני אוהב את כל אחד ואחד, אנחנו עכשיו כעם, אנחנו שמחים כולנו כאחד, לא רבים בינינו, כן? מין הרגשה כזאת לאומית. נכון? אני לא הולך לראות את כל החברים ואת כל האנשים שאני לא מכיר. אבל יש תחושה של שייכות, כן? כמו שאתה יוצא לעיר ביום העצמאות, אתה מרגיש את כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד.
זה התמונה של האריזה שהוא מבקש?
כן. ככה צריך לעשות את זה. בזמן תפילה חייב להרגיש את זה. חייב להרגיש, אבל זה לא נכון. למה? כי כל אחד נכנס לתפילה שלו לבד. זאת הבעיה. כל אחד חוזר, דרך אגב, זה כאילו העמידה יתקע אותך מכל הסתירות, מכולם, להפך ממה שצריך, נכון? בזמן התפילה כולם שרים, הלל ביחד, וזה ביחד, וזמירות, וכולם שרים, לא, 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 שאתה רואה גם אנשים רוקדים שם אצל אנשים, כן? זה בעמידה. פתאום כולם מנותקים, כל אחד בעולם שאיזו לבד, מה זה? בדיוק הפוך! כי אנחנו לא מבינים שוב פעם את התוכן. אם היינו מבינים להפך, כל העולם הוא בעולמות חיצוניים, העמדה לוודאי בעולם האצילות שהכל צריך להיות באחדות. כן, אבל זהו, אנחנו אומרים, אבל מי חי את זה? מי חושב על זה? הרי בעמידה אתה בעולם שלך ואתה מבקש את הבקשות שלך ואף אחד לא מפריע לך ואתה מדבר בלחש ואף אחד ש... זה הפוך. הרי, כן, אחר החטא היו צריכים כלים להחזיק בחינת אחדות. זאת אומרת, מה שהיה קודם מספיק במחשבה, אחרי החטא צריך עכשיו כלים. אז מה זה הכלים האלה? איך עכשיו דרך כלים אני מגיע לאחדות, מה שלפני זה רק במחשבה היה מספיק. בוא נראה. אז זה באו שני מניינים בפרשה שלנו. הנה, אנחנו מגיעים לפרשת במדבר. מה יש לנו בתחילת הפרשה? מיד, הפרשה הכי מתחילה, מה קורה שם? מפקד. נכון? מיד. קדוש ברוך הוא סופר אותנו. תרתי משמע. כן, אנחנו חשובים לו.
כן.
בסדר? הוא לוקח אותנו בחשבון.
ומדלג על כל
ספר מה? נכון. זאת אומרת שפה בעצם המניין מה עושה?
מאחד.
וכמה אנחנו בעצם? חשובים לו, כאילו כלולים, הוא סופר אותנו, אבל הוא מכניס אותנו. מה המספר? איך הוא מונה אותנו? יפה, בשמות. בדרך כלל כשאנחנו מונים משהו, זה סתם לא אכפת לי מהדבר הזה. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לא. זה שמעון, לוי, דוד. זה משהו אחר. בשואה נתנו לנו רק מספרים. לא היה שמות. אנחנו אמרנו יד ושם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה רוצה למנות זה במניין שמות. אם אתה נותן מספרים, זה שואה. כי זה אתה שמה ואתה שמה. אף אחד לא באחדות. לכן במניין של הפרשה שלנו, ראשונה מניין כלל ישראל בכללותו, ואחרי זה מניין כלל ישראל בסדר הדגלים. זאת אומרת שיש גם מספר ושמות, זה נקרא מספר שמות. תשימו לב, מספר שמות. מה זה מספר שמות? מי קודם למי?
שמות מספר.
יפה, שמות. זה מספר של שמות. מספר שמות, לא שמות של מספרים. במספר שמות, מי הכולל? מי האמיתי? השמות. והמספר הוא מספר של השם. כלומר, מי בא קודם? השם. ואחרי זה יש מספר. דרך אגב, בקבלה זה אותו דבר. תמיד שיש לכם משהו במספר, זה תמיד נמוך יותר ממדרגה שהיא שמית. הבנתם? למשל, אם אני אומר י' כ' ו' כ', זה שם. ואחרי זה אני אומר 26, זה כבר מספר, אז זה נמוך יותר. בסדר? לכן, חלוקים המה בעניינם. מה זה חלוקים במניינם? איך זה העניין של החלוקה הזאת? זאת אומרת שכל אחד בעצם נמצא בזהות שלו, בקבוצה שלו. אנחנו לא הרבבנו את כולם ואמרנו, יופי, כל ישראל חברים, אז מה? אז תאבד את הזהות שלך.
לא חלוקים.
אנחנו מחולקים לאיברים, אבל לא חלוקים בינינו, כן? מבחינה של הפרדה. אנחנו מובדלים אחד מהשני, אבל לא נפרדים אחד מהשני. לכל אחד יש את תפקידו, כמובן. מובן בזה, למה היו צריכים קודם מניין כללי? למה קודם כל מניין כללי? כי אם אתה מתחיל מהמספר, אתה כבר הפרדת בין כולם. אתה קודם כל צריך להבין שמדובר בדבר אחד. ואחרי זה, אז הדבר שהוא מתגלה בכל מיני כיוונים. ואחר זה מניין הדגלים. הנה, מה שצריך ביאור, הרי גם על ידי מניין הדגלים היו יכולים לדעת כללותם. בשביל מה אני צריך את הכלל? הרי לפי הדגלים הייתי יכול להגיד, הנה, יש לי 12 דגלים, בכל דגל יש כך וכך, אז אני מגיע. כלומר, במקום ללכת ממעלה למטה, מן הכלל אל הפרטים, הייתי יכול לעשות מן הפרטים לגלות את הכלל. אפשר או לא? אי אפשר. למה? יש כלל. הכלל גדול יותר מאוסף הפרטים. גם במתמטיקה. תמיד. L'ensemble est plus grand c'est la somme des détails. D'Arabie. Ou Bechrea. Aïnyan ou Livnot, Shne Souge Akhdut. Zotomere, שאנחנו צריכים לבנות את שני הסוגים, את שתי הבניינים, שני הבניינים האלה. המניין הכללי הוא האחדות של כנסת ישראל בבחינת לב אחד, ושייך לבחינת המלכות, ואילו מניין הדגלים הוא אחדות בבחינת כאיש אחד. זאת אומרת, אם הדגלים יוצאים למלחמה, והאחדות של כנסת ישראל להזכיר שאנחנו עם אחד, זה כבר לב. ולכן נמנו בשניהם, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מפריד בין שתי המדרגות, להפך, הוא אומר שצריך את שתיהן. וכן מצינו שאחר המניין הכללי, נאמר ללוויים, לא הותפקדו בתוכם. וכן, אחר מניין הדגלים, לומר ששני מניינים אלו, של מלכות ושל זעירנטין, היו רק בכלל ישראל ולא בשבט לוי. כלומר, גם בתוך המניינים האלה, שבט לוי הוא עדיין מובדל, הוא עדיין לחוד.
זה לא פיצול.
זה לא פיצול, זה לא פיצול, בוא נבין. כן? זאת אומרת ששבט לוי, אם כן, מה הוא?
עסק בקודש. מתלווה?
לא. הוא הכולל. הוא הכולל לכולם. הוא הדבק בין כולם.
שקול.
זאת אומרת שמשבט לוי, מה צריך לצאת בעצם? כל הרבנים. הרבנים זה לוויים. אתם יודעים את זה או לא?
לא.
כל שבט לוי נותן את האנשים של הקודש. מה הפונקציה של שבט לוי בעם ישראל? יפה, ללמד תורה. להורות להם תורה. מה? נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שאנחנו היום בממחת לעומר. לא? זאת אומרת שאנחנו בלילה הזה מדברים על מוח, נכון? והמוח הוא כולל את הכל, לכן שבט לוי לא צריך להיות במפקד. אם אתה סופר את לוי לחוד, מה עשית? יפה מאוד, שמת אותו באותה קומה, זה לא נכון, הוא כללי. זה כמו מניין בהלכות הרמב״ם, האם יש מצווה של יישוב ארץ ישראל? יש או לא?
אין.
למה?
זה כולל.
יפה, זה כולל. אם אתה מכניס אותה כמו מניין של מצווה אחרת, אז תגיד, בסדר, יש תפילין ויש ארץ ישראל. אז זה לא נכון לראות את הדברים ככה. הדברים הכלליים שהם כוללים את הכל לא צריכים להיות בכתב. הם לא צריכים להיות במניין, במספר. אתה לא יכול למנות את זה. בנשמה שלך אתה עושה מספר? אין מספר בנשמה שלך, זה שם. אבל באיברים אתה אומר, יש לנו 365 הידים, כן? 248 איברים, זה אתה סופר. אבל אתה לא יכול לספור בנשמה שלך. איך אומר הרמב״ם בפסיכה למסכת אבות? כלומר, אצלו זה נקרא שמונה פרקים? שמונה פרקים?
משה קיבל
לא, לא, זה כבר מסכת אבות. הוא, הרמב״ם, בפתיחה שלו, בהקדמה שלו לפרקי אבות. הוא כתב ספר שנקרא שמונה פרקים. איך זה מתחיל? דע כי נפש האדם אחת. אז אתה לא יכול למנות את זה, זה אחדות. ולא אחד ביחד כשתיים שלוש. זה אחד, כמו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא השם אחד. מה אתה רוצה להגיד שהוא אחד ביחס לשתיים שלוש? לא.
זה
שהקדוש
ברוך הוא
מנה
אותם
לשתי הדרכים
ובעצם
מחזיר
לשתי המדרגות שהם
עובדו. כן, כן, בדיוק, זה הסיפור. ולאור האמור, נבין סדר הדגלים שעיקרו בא לבנות כלל ישראל בבחינת פרצוף. שהוא איבד את פרצופו אחרי לכן הקדוש ברוך הוא בא ומתקן אותנו. כשאתה איבדת את הכסף, מה אתה עושה?
סופר את מה?
אתה סופר. אתה מתחיל לספור מחדש. כן, אתה אומר, טוב, כמה נשאר לי, מה הולך פה? זאת אומרת, יש לך חשיבות, יש לך בעצם דאגה לדבר הזה.
זה מרגש, אתה משלים לך, אתה
מצטער
על
חשבך,
וזה
מתאיך הרבים, ואלה שהם משלים לך. נכון. דרך התפירה הוא בעצם מרפא את כל המחלה הזאת.
הרבה פרקים.
נכון, שבעצם נגרמה על ידי הפירוד הזה. הפירוד, כן, אלמה דפירודה, נובע בעל, מאלמה דפירוטה. בסדר? הבנתם? אלמה דפירודה, זה נובע מאלמה דפירוטה, מזה שאתה רואה רק פרטים. בסדר? אז יש גם בזוהר אלמה דפירוטה, ולא רק אלמה דפירודה. בסדר? והנה, סדר הדגלים הוא כנגד ארבע בחינות של פרצוף חוכמה.
חוכמה, בינה, תפארת
ומלכות. כן. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כנגד ארבע פרצופים. שזה כנגד דלת אותיות שם הוויה וקוצו של יוד שאינו בחינת אותיות. זאת אומרת שבעצם כאן הדגלים, כן, כמה דגלים יש?
12.
לא.
4.
נכון. כן, ארבעה דגלים ראשיים, לכל ארבעה שבטים, לכל שלושה שבטים יש דגל אחד, נכון? והוא ממונה עליהם. אחד לדרום, אחד לצפון, אחד למזרח ואחד למערב. עכשיו זה כנגד מה? כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. הנה ארבעת הדגלים. והנה דגל מחנה יהודה הוא בחינת חוכמה, ראש הספירות. כלומר, אם הייתי צריך להביא את יהודה, הייתי מביא אותו לפה.
אז להביא זה קוצו.
כן? עוד מעט נראה. וכידוע, כל ראש יש בו מלכות של העליון. נכון? כל ראש יש לו מלכות. לכל מדרגה יש מלכות, נכון? אז יפה. מלכות של הכתר, זאת אומרת שבעצם אם אני לוקח את המדרגה של הכתר עצמה, יש לה מלכות? מלכות בכתר. יפה. זאת אומרת, מלכות של הכתר, ולכן דגל זה הוא יהודה שהוא בחינת מלכות של העליון. כלומר, הרי איפה נמצאת מלכות של הכתר? במה?
חלק התחתון.
בחוכמה. הרי החוכמה איפה היא מתחילה? במלכות של כתר. אז עכשיו אני מדבר על מלכים, נכון? יהודה זה מלך? אני לא יכול להביא סתם פרצוף. אני חייב להביא מלכות. אז מלכות של מה? אז הוא אומר לך, זה מלכות של הכתר. איפה זה מתגלה? בחוכמה. כלומר, כל החוכמה אפשר לקרוא לה מלכות זה כתר. כן או לא?
כן.
אוקיי. לכן זה מחנה יהודה. הוא נמצא פה. ואיתו ואימו יששכר בחינת חוכמת התורה. לכן מי נמצא איתו? איזה שבט נמצא איתו? יששכר. למה? כי יששכר זה חוכמה. לכן החוכמה חייבת להיות פה. כלומר הם מלמדים תורה גם כן. הם נושאים תורה. וזבולון גם כן. מה הוא עושה איתו? מושך בעת סופר. זאת אומרת, הוא כותב את החוכמה. זאת אומרת, יש לנו בעצם את החוכמה עצמה יהודה, תחת לה יש לנו את יששכר שהוא לומד תורה ומלמד תורה, ומישהו שכותב את זה זבולון. והוא מחזיק את ידי יששכר, כלומר הוא נותן ליששכר אפשרות, כי הוא גם כן ביזנסמן. כן? דינו כדינו, בחינת חוכמה, כמו שאמרו בצל החוכמה, בצל הכסף. זאת אומרת שחייב להיות שילום, אם לא, איך תהיה בנחת רוח? אתה לא יכול ללמוד תורה בשקט. אדם שאין לו פרנסה, כשהוא לומד תורה, הוא כל הזמן בדאגות. אז צריך חישוב הדעת. אז זה אחד, נכון? שלושה שבטים ראינו פה?
כן.
יופי. אחרי זה, דגל מחנה ראובן, זה הדגל השני. הוא בא ברמב"ן, הוא במדרש, סליחה?
ארבעה יש פה.
למה?
יהודה, יששכר, זבולון.
זהו.
אוקיי.
בסדר? ואחרי זה, דגל מחנה ראובן. הוא בא ברמב"ן, הוא במדרש, שעניינו תשובה. מי חזר בתשובה ראשון, כתוב? ראובן, נכון? הוא ישב בשקו ובתעניתו, נכון? הוא פתח לנו פתח לתשובה.
שאם היא סיטרה זה אימה, בינה. איפה התשובה? בבינה. לכן יש לנו פה את ראובן. אז ראובן נמצא בבינה. כי זה סוד התשובה. אז אחרי התורה יש לנו פה תשובה. בחינת בינה כידוע. יום הסיפורים כולו זה בינה. ושם צריכים גבורה מיוחדת. למה צריך גבורה מיוחדת? כי כדי לעשות תשובה צריך להיות גיבור. כי אתה כובש את היתרים. שהוציאו אותך מגדרך. אתה צריך לחזור להגדרות שלך. לגדרות שלך. כמו שכתוב, וזהו גיבור הכובש את יצרו. לכן בבינה זה הכיבוש. ובפרט אחר שחטא והסיר מסור בידו, והיה מסור בידו של היצר הרע, אתה הוא מתגבר עליו.
נכון.
אז הכיבוש הוא בבינה. יש מושג היום הכיבוש? משחית. כן? אבל זה לא נכון. פה אנחנו מדברים על כיבושים. כן, דרך אגב, מה זה כיבושים בתורה? חשבון נפש, נכון? ולכן, אתו, אמו, שמעון, אז מי בא איתו? היה שיהיה אחד גיבור כזה. כדי לשמור על המידות, על הגבולות, שלא יוציא משהו, כמו שהוא אמר, היעשה...
נשית כבודו.
לא. כשדינה יצאה, מה אומר שמעון?
לא יעשה.
לא. יפה, היעשה כזונה את אחותנו. מה זה אומר? שהיא יצאה מהגבול, נכון? ותצא דינה. אז מי מחזיר לגבולות? שמעון. הוא חייב להיות גיבור. הגיבור כובש. כובש זה להחזיר שיהיה גבול. לכן שמעון, אז הוא חייב להיות איתו.
גם תשובה זה חזרה.
מה?
גם תשובה זה חזרה.
נכון, זה מה שאנחנו אומרים. לכן זה חייב להיות שמעון גיבור.
שמעון לקחת אותו לוי, נכון?
רק שנייה, זה שמעון ולוי, נכון. הם תמיד אחים. אבל אחרי זה הצרידו אותם. הבדילו ביניהם. שלוי ביחד. אסור להשאיר אותם ביחד. אם לא, זה יכול להיות נזק. אז לכן, מפרידים. אז מי שמו במקום? לוי פה?
לא נראה.
את מי שמו במקום לוי? לא, שמעון בסדר, אבל במקום לוי שהיה איתו? את גד. וכן גד, טרף זרוע אף קודקוד. טרף זרוע אף קודקוד. זאת אומרת שגם כן גד הוא... חייל, גד גדוד יגודנו, גדודים, זה גד, זאת אומרת, כל הצד השמאלי זה מלחמה, זה גבורות. אתם מבינים עכשיו מה זה הדגלים? תראו איך הרב פה לוקח אחד אחד ומכניס אותנו בתוך הגבולות פה. עכשיו אנחנו בדגל אחר, דגל מחנה אפרים. מה זה אפרים מלשון? פירייה ורבייה, נכון? כל פעם שכתוב אפרים זה לפרוט ולרבות. אז מי בא עם אפרים? זה בעצם כמו התפארת פה, נכון? פירייה וריבייה זה תפארת, זה הפרי, זה המשפיע. אז מי צריך לבוא איתו? ואתו אמו מנשה. שניהם בני יוסף יחד עם בנימין. כלומר, אני צריך להביא פה אנשים שהם בנתינה ובהשפעה וביסוד ובכל מי שמשפיע בעצם. זאת אומרת שאני צריך להביא בעצם את יוסף, כלומר את מנשה ואת אפרים, יחד, סליחה, מנשה ובנימין עם אפרים. בסדר? אז אפרים הוא פה. תפארת, תשימו לב, זה אותם אותיות. בסדר? אנחנו בתפארת, זה אותו דבר. שהוא בחינת עטרת היסוד, שהוא שורש המלכות, ואז אנחנו כבר מגיעים למלכות. אז זה הדגל האחרון, הדגל הרביעי. הרי כבר מנינו תשעה שבטית.
נתנו גם יהיה בסוף.
ואחר זה דגל מחנה דן. למה דן? כי הוא נחש. כתוב נכון? בסוף. נכון. בחינת מלכות, וגם כן נקרא מעסק. וכן מורה דן, שהוא לשון דין, והוא בצפון שורש החושך. כלומר, המקום הכי חשוך זה המלכות. לכן דן זה החשוך, בוודאי שהוא קשור לגבורות, אבל זה גבורה כבר בגילוי, זה בדינים. פה זה דינים מתעוררים, אבל זה עדיין אתה לא רואה, פה זה כבר בגילוי. נכון, נכון. ומשם בחינת המלכות. ומשם בחינת המלכות, לת לה מגרמה כלום. כלומר, שבט דן אין לו מעצמו שום דבר. והוא מאסף לכל המחנות, לכן קוראים לו מאסף. כן, בפשט מה זה מאסף? לא. נו, אז מה זה מאסף?
הוא הוסיף את הכל. הוא לוקח את הכל.
כל מה שאיבדו השבטים בדרך, יש משרד שם, כתוב מציאות. כן, אז באים השבט רץ, 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 הוא יוצא עד מחנה דן, אומרים לו, מה אתה בא לעשות אצלנו, אתה מראובן, לא? הוא אומר, כן, כן, אבל הבת שלי איבדה איזה דובי. נכנסים למשרד של דן, אומרים לו, יש דובי, כן, באיזה יום, תן לי סימנים, אופ, קח את הדובי שלך. זה בפשט. מה זה אומר בסוד?
באחדות הוא מאחד את כולם.
כל מה שהתפזר, כל מה שאיבדת בחיים, אתה חייב ללכת למלכות כדי לאסוף את הכל. כי נשארת ניצוצות בחיים שלך. מה זה להשאיר ניצוצות? איבדת, נכון? היית פעם נשוי לזה ונשוי לזאת, ורבת עם האי ורבת עם ההוא, ונשארו ניצוצות שם. אל תשאיר, תלך למלכות ותחזיר לעצמך את הכל, כי כל עוד ואתה השארת משהו שם, אתה לא יכול לפתוח דף חדש עם מישהו אחר. כי הוא אומר לך, רגע, אני רואה לך סיגוף פה. אתה 13. איפה החלקים שלך? נכון, היו לי בעיות. רבת עם האי ועם ההוא ועם ההוא ועם ההוא, כל אחד לקח לך משהו, אני לא יכול להתחתן איתך. אתם מבינים איך זה עובד? אז מה עושים? צריך מחשבה פשוט, החלטה, זה לא שאתה תתחיל לרוץ עכשיו, החלטה. אני מחליט ברגע הזה שכל הניצוצות שאיבדתי אצל ההוא ואצל ההיא ואצל ההוא ואצל ההיא והכל יחזור עכשיו אליי, אני מבקש סליחה, אם פגעתי, אני סולח לכם על כל מה שאתם פגעתם בי, אני מבקש סליחה על כל מה שזה, בראש שלי, כן? ואני עכשיו מחזיר לעצמי את כל החלקים של יואל. אני רוצה להיות יואל שלם, לא עם כל מיני מדרגות שהשארתי ימינה ושמאלה. אז אני עכשיו במלכות שלי, אני עכשיו מאסף, ועכשיו אני יכול
להפעיל את הדן שלך.
בסדר? זה חשוב מאוד לאנשים שקשה להם בזיווגים, שקשה להם במציאה של השני, וקשה להם בכלל. ובגלל שהם איבדו חלקים, השאירו ניצוצות בכל מיני תחנות בחיים. תחנות או חתונות, כן? זה אותו דבר. מה? כן, כן. זה אותו דבר. זה אותו רעיון. זה המלכות. עכשיו, מי ביתו? אתו אמו נפתלי, כן, איילה שלוחה. למה? כי זה הדואר, כן? חייב להעלות ממקום למקום.
שלוחים.
זה שלוחים? כן, לא שלוחים, כן? שלוחים. ולשון, כן, איילה, נאמר על המלכות. המלכות גם כן נקראת איילת, איילת השחר, נכון? כמו שכתוב על איילת השחר. אז כל מה שאייל, איילה, כל הדברים האלה זה מלכות. זה אנשים שהם כל הזמן בקושי. לא, לא רק באסתר, להפך, הם בגילוי, לא.
אסתר המלכה.
כן, נכון, אבל פה הם בגילוי, זאת אומרת שזה בעצם מידה של דין. איילת השחר, היא אסתר. וכן, אשר, כלומר מי שאר מהשבטים, האחרון פה זה אשר, שנאמר בו כי אישרו לי בנות, שכולם מבחינות מלכות, כלומר מה זה בנות? עשו אותי מאושר. אישרו אותי בנות, כן אישרו לי בנות, אשר הוא מאושר, למה? כי הוא מאשר את כל מה שהיה למעלה, אז הוא מאושר. אז למה זה בנות? זה מלכויות, זה גילויים. מתי אתה באושר? שהדבר הגנוז עכשיו הוא מתגלה, אז זה בנות. אז הבנות, המדרגה של הבנות זה גילוי יותר גדול מבן. בן זה עדיין עוד אחד כמוך, כשהוא גנוז. אבל בד זה כבר גילוי של דברים. והנה כל אלו, אז עשינו כבר 12 שבטים. כן. בקיצור, ראיתם שהכל בנוי פה, אז האחרון, איך קוראו לו? דד. בסדר? על הראשים. בסדר? עכשיו תשימו לב, בלי להסתכל בבקשה.
אני יודע מי קדימה מי אחורה.
רק עכשיו לפי הזיכרון שלכם, לפי הלוגיקה שבנינו פה. מי נמצא עם יהודה? לא להסתכל בבקשה. אחד שצריך ללמד תורה, ואחד שצריך לכתוב אותה. מי נמצא עם ראובן? מה זה ראובן אמרנו? כיבוש, נכון? שמעון שהוא צריך, יש לו כוח, ומי עוד? נכון? לא לוי, אמרנו שלוי הוא לא פה. בינתיים לוי לא ראינו אותו.
נכון?
עכשיו, יפריים, ממי הוא בא? שני החלקים של יוסף, כי זה פיריה וריביה. מי זה מנשה?
מנשה ובנימין.
ובנימין. בנימין הוא כבר עטרת היסוד. נכון? ודן האחרון, מי יש לו איתו?
אשר.
לא, אשר זה האחרון. נפתלי, שהוא בעצם היה להשלוחה, ואשר. ואשר. אתם רואים איך אתם, עכשיו פתאום אתם מגלים מה שאתם אולי לא יודעים בכלל איך לעשות את כל הדגלים האלה. לא, אתם לא זוכרים את זה, נכון? עכשיו זה פשוט, כי אתם רואים את זה לפי המיקום שלהם בספירות. הכל בנוי פה. כלומר, אם שכחת את הדגלים, קח את, קח עיפרון, תכתוב לעצמך את כל הדברים האלה, ארבעה דגלים, ואתה יודע אפילו איפה אתה ממקם אותם, ואתה פשוט מזכיר לעצמך את כל הגבולות שיש לך. פשוט מאוד. כן. ארבע כפול שלוש זה 12. בדרך כלל. כן. לא, אז בוא נראה.
יש ראובן ושימון?
מה?
לא, כי בחבורה של החמרנים הקימו שבט השלושים.
מה ראובן ושימון? ראובן זה טוב, ושימון זה טוב.
כן, אבל זה
היה זה משהו אחר. עכשיו, לא נכנסתי עכשיו לפירוט, זה כבר עשינו בשיעורים אחרים, שכל אחד איזה איבר הוא דומה למה. פה זה מיקום ספירותי, זה מה שמעניין אותנו עכשיו. זה חשוב מאוד. עכשיו, למה זה חשוב לי לדעת את כל זה? לפני חג השבועות? מה אכפת לי?
בכל הגוף שלך, בכל העצמות שלך.
איך
אתה יכול לקבל?
זאת אומרת שאם אני לא קומה שלמה של כל הספירות, אין סיכוי לקבל תורה בצורה אמיתית. פה זה הכנה, רבותיי, בגלל זה רציתי לעשות את השיעור הזה עכשיו, הכנה לחג השבועות, זה חשוב מאוד. הייתי אמור לעשות את השיעור הזה בשבת, אבל בשבת זה היה קשה מדי לאנשים. זה היה כבד מדי. וגם הכתיבה פה, אף אחד לא היה מבין שום דבר, והיו עושים מהשיעור מבולבלים, אז לא רציתי לעשות. אין שיעור בשבת אחרי הצהריים, תנוחו בשביל הלילה. לכן, והנה כל אלו, כשהיו יחד סביב למשכן, כל אלה סביב המשכן. עכשיו, איפה הם נמצאים סביב המשכן? בואו אני מסייר לכם פה את המשכן. עכשיו אני
אני לא מצליח להבין, אבל מי ראשון, מי מוביל?
אתם תזכרו עכשיו, זהו, אין לכם אפשרות אחרת.
יש לנו דף לבן.
המשכן פה, נכון? איפה הצפון?
למעלה. מה זה למעלה?
סתר.
למעלה. הפינה הימנית.
יפה מאוד. דרום. אמרתי לכם אלף פעמים, כשאתה רוצה לדעת הכיוונים, אתה כאילו אגב לים, ואתה מסתכל לכיוון ירושלים. היד שלך הימנית בדרום, השמאלית בצפון. עכשיו, תמקמו לי בבקשה את כל השבטים, את ארבעתם.
צפון דן.
זהו, זה כבר אמרנו, דן בצפון. אחר כך.
אז אם דן בצפון, למעלה זה יהודה, דרום זה יהודה. דרום זה יהודה, מזרח זה אפרים. לא,
איך הוא יכול להיות? שם עדיין. אבל הוא מעצב. והכיוון מזרח.
יהודה זה מערבים. אז יהודה זה שלושלמים.
כן. בדרום יהודה.
מה זה?
יש עניין של חנייה ושל נסיעה. בחנייה הוא עומד בצפון, ובנסיעה הוא עומד מאחור.
יהודה זה המזרח. הוא הפותח. מה נשאר לנו? כן, אבל איך קוראים להם?
אפרים
ו? ומי עוד נשאר?
ודן נפתלי ואשר.
ורובן. רובן, רובן. איפה רובן?
רובן
בדרום.
רובן בדרום. ואפרים במערב. אבל זה לא מסתדר עם דן
בשפון.
איך זה לא מסתדר?
כי אמרנו שדן הוא המאסף.
נו,
זה בשפון.
אז בנסיעה מתהפך, דן מתהפך עם אפרים?
למה מתהפכים?
זה כדורגל.
יש מתחלקים.
בוא נמשיך, אנחנו עוד מעט נגמר הזמן.
דרום זה לא חסד?
כן, זה חסד.
זה לא מתהדר עם רובן.
בסדר, בוא נראה. והנה כל אלו שהיו יחד סביב למשכן, אולי אנחנו טועים פה, כן? אני פשוט שמתי מה שאתם רוצים. נעשה בחינה של איש אחד, רק שנייה, קומה שלמה שיש בה מקומות מחולקים. אני לא נגד, אני תמיד בעד.
כן, אבל אתה מערבב לי את המוח.
לא, אני פשוט מקשיב לכם, כל אחד אומר משהו, אני כותב. ויש לומר כי שבט לוי הם בחינת קוצו של יוד. אז איפה לוי?
בתוך המשכן
נראה לי. יפה, הוא פה, לא למעלה ולא למטה ולא בטיח, הוא פה. הרי אמרנו שהוא לא שבט שנמצא, הוא חייב להיות באמצע. הוא במרכז, הוא כולל את כולם, אז איך אתם רוצים שהוא יהיה שם או שם? הוא לא בשום מקום, הוא באמצע. האמצע הוא בעצם השכינה. שבט לוי הוא לא ממוקם עם כולם.
אפשר להגיד שהוא הנשמה והם
עבור. הוא הנשמה, בוודאי. מאיפה בא אהרון? שבט לוי, נכון? למרות שקוראים לו כהן. זאת אומרת, כל הכהנים הם לוויים.
אני מבין שבט, אבל.
הלוויים זה כהנים? אין דבר כזה שבט כהן. משה, מאיפה הוא בא? תראו לו משה לוי. נו כן? מה אתה רוצה? עובד בגלי צהל. לכן, יש לומר כי שבט לוי הוא בחינת קוצו של יהוד. חיפשתם את קוצו של יהוד. הנה לוי, שאין בו עוד שלמה. נכון, קוצו של יהוד זה ניצוק, לפני שזה מתחיל. לכן היו המעט מכל השבטים, לא רק שהיו מתים במסע, אלא קוצו של יהוד, אין לו חומר. אז כמה יש לוויים בבית כנסת? אחד, שתיים, מקסימום. כל בית כנסת מחפשים לוויים, אין. למה? כי זה קוצו של יהוד. כמו שהקוץ אינו עוד שלמה. והנה קוצו של יהוד, תראה איך הכל, איך הרב היה חזק, חבל על הזמן הרב הזה. זה פשוט מפליא, מפליא. חבל על דאבדי. באמת, זה מדרגה אחרת, מעולם אחר. מתגעגע, ממש מתגעגע לחיוך הזה, לידיים החמות האלה, ללימוד, לאינטימיות הזאת שהייתה לנו איתו, ברוך השם. אזיל עם כל הקומה, אז הוא הולך עם כל הקומה. שרי צורתו נקודה, וכל עוד תחילתו עם נקודה. אי אפשר להתחיל לכתוב שום דבר בלי להתחיל בנקודה. אתה רק מניח את העת על הנייר, כבר עשית קוצו של יוד. כלומר, מה אמרת? לוי. אחרי זה בוא נמשיך. כל מה שאני רוצה לכתוב אני מתחיל בנקודה. והרי שכולם יש בהם התפשטות של הכתר, כלומר כולם יונקים ממנו. וזה מה שכתב האריז"ל, כי כל הפרצופים מלבישים את הכתר כמו כל אות שתחילתה כתר של נקודה. זאת אומרת, כשאני עושה נקודה זה הכתר שאחרי זה אני בונה את האות. אז עשיתי נקודה, זאת הכתר, זה הכתר של האות. כך אומר האריז"ל. לכן אני מתחיל בכתר, בכל מילה ומילה, בכל אות ואות. ויש להוציא, כי משה ואהרון, כן, בניו של לוי, נכון? איך קראו לאבא שלהם?
אמרם.
אמרם. ואיך קראו לאבא של אמרם?
לוי.
זה השם שלו, זה לא השם משפחה. קראו לו לוי. בניו היו הבחינה של עתיק יומין. תשימו לב, איפה הם נמצאים, משה ואהרון? הרי אם לוי זה כתר, אמרנו זה הנקודה, אז הצאצאים שלו זה עתיק יומין ואריך אנפין. באמת? כלומר, זה המדרגות שלו. זה הבחינות של עתיק. מה?
אתה מעריך, משה
ואהרון? עתיק. עתיק ועריך. זה בתוך עתיק יש דבר התחלה של עריך. אז משה ואהרון הם בתוך עתיק יומין. שהוא מתלבש כולו בתוך עריך אנפין. יש מישהו בעיה עם זה? הבנתם? אוקיי. ובדברנו יבואר, למה מצינו לשון נסו את ראש? מה זה נסו את ראש, בני ישראל? רק בבני קהת ובבני גרשון, ולא בבני מררי. נכון? שבט לוי היה מחולק לשלוש משפחות, נכון? איך היו קוראים להם? גרשון, קהת ומררי. אז למה כתוב רק נסו בבני קהת? ובבני גרשון, ולא בבני מררי. שלפי המבואר שהם חינת אריך אנפין, הרי מתבאר בדברי אריזל כי אריך אנפין יש בו תרי ראשים. לא, שתיים. כתר וחוכמה, אבל בינה היא בגרון. זאת אומרת שבעצם... איפה נמצאת הבינה כשאנחנו מסיירים את הספירות? אמרנו שהבינה היא בגרון, נכון? היא כבר יורדת בתוך זעיר אנפין. פה נמצאת הבינה. מעניין מאוד. היא בעצם החלק העליון, אבל כשזה מתלבש בתוכי, זה מגיע עד הגרון שלי. זאת אומרת שאם אני משחרר את הגרון שלי, זה נקרא יציאת מצרים, נכון? זה נקרא מיצר הגרון. יציאת מצרים זה להוציא את הדברים מהפה, פסח. הפה מתחיל לדבר, זה מפה. כלומר, הבינה שלי היא בגרון. כל פעם שאני תקוע זה בגרון. אני צריך לשחרר את הגרון מכל התקיעות.
שורש המלכות.
זה השורש של הבניין, נכון? לכן, יש רק תרי ראשים, כתר וחוכמה. הבינה היא כבר בגרון, היא כבר במדרגה נמוכה יותר. ולכן בני קהת נסו את ראש, בחינת כתר שבעריך, ונסו את בני גרשון, בחינת חוכמה שבעריך. ואילו בני מרארי, זה כבר מלשון מרירות. כן, זה כבר בפנים. יש לך תעמר בגרון. כן, זה מרארי. פה צריך לעשות עבודה. שבעריך, הוא בגרון ואינה בחינת ראש, לכן היא כבר מתחת לראש. ראש זה מתחיל פה, נכון? פה זה כבר סבר. נמצא שבחינת המניין הכללי הרים כלל ישראל לבחינת מלכות, ומניין הדגלים הרים אותם לבחינת זעיר אנפין הנקרא איש. הבנתם? כלומר, אם אני מונה את בני ישראל, אני בלב או באיש? בלב. ואם אני מונה את הדגלים, אני באיש. אז איש זה כבר מלחמה. איש זה כבר דגלים. זה קומה שלמה. לב זה מדרגה פנימית. בסדר? זאת אומרת, מדרגה של כלל ישראל, בחינת מלכות. ובחזל מבואר כי ישראל ראו את המלאכים במתן תורה. כתוב שהם ראו את המלאכים, ומה הם רצו לעשות? מה הם ראו? הם ראו אותם לפי הדגלים. גם למעלה יש אותם דגלים כמו למטה. אז כשעם ישראל ראו ככה ארבע מחנות, הם אמרו למשה, רגע, רגע, אנחנו רוצים ככה, אותו דבר, וואי, איזה יופי. הם ראו את השורש של עצמם, כלומר, כל אחד הבין למה הוא שייך בעולם שלו ומה הוא משקף. אז הם אמרו למשה, גם אנחנו רוצים דגלים כאלה. והשתוקקו לזה. והכוונה, עכשיו, מה זה כל העניין הזה? מה זה אומר? שערי המלאכים הם ביצירה, נכון? העולם של המלאכים זה עולם היצירה, ששם הוא בחינת איש, ופרצוף שלם, כי יצירה זה זעיר אנפין, נכון? זה פרצוף שלם, ורצו ישראל שגם בחינה זו תהיה ביניהם, כי היה להם רק לב, חסר היה להם איש. ואיפה הם ראו את האיש? אצל המלאכים. בין בחינה של כללות מלכות, בין כללות של זעיר אנפין. אז לא מספיק לנו כללות של מלכות, רוצים גם כללות של זעיר אנפין. רוצים קומה עליונה יותר שזה איש, כאיש אחד. לכן קודם כל זה היה בלב אחד, ואחרי זה כאיש אחד, ואנחנו אומרים כאיש אחד בלב אחד, נכון?
כן.
אבל זה בלב אחד כאיש אחד. ממטה למעלה. אם אתה רואה ממעלה למטה זה כאיש אחד בלב אחד, אם זה ממטה למעלה זה בלב אחד כאיש אחד. ואז זה נאמר ביום ההוא, יהיה. הוויה אחד ושמו אחד. מה זה הוויה אחד ושמו אחד עכשיו? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מה זה אומר? איש אחד ולב אחד. זאת אומרת, ביום ההוא, מה יהיה?
נבנה המנגנות ולכלל לגמרי.
עם ישראל יהיה גם כן כאיש אחד ובלב אחד. כלומר, עם ישראל יגיע לשתי הבחינות, ואז מה יקרה לקדוש ברוך הוא? גם הוא יופיע כאיש אחד ולב אחד. זאת אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתה רוצה שהשם אחד יהיה ושמו אחד? אתה. עם ישראל כאיש אחד ולב אחד. כל עוד ואתה לא מגיע למדרגה הזאת, אל תחלום שהקדוש ברוך הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מתי עושים את זה? במתן תורה. כלומר, השיעור הראשי בחג השבועות, מה הוא צריך להיות? אהבת ישראל. וגילוי הדבר הזה. כלומר, אם אתה צריך לתת שיעור, לא חשוב באיזה נושא, תזכיר את המדרגה הזאת. זה לא לילה שלומדים תורה. לרנן. מה לומדים? בסדר, לומדים, נו, אז מה, כל השנה לומדים. לא, יש מדרגה נוספת, אחרת, מיוחדת, ללילה הזה וליום הזה. דרך אגב, מה קורה בלילה באמת, בחג השבועות? ואירנפין עולה, לאן? אני רואה שקראת את הפייסבוק. ואירנפין עולה להאריך. זהירנפין כתבתי בפייסבוק שיעור, כן, על ככה שיהיה קצת יותר בעניין סוד. מי שרוצה לקרוא ייכנס לפייסבוק שלי, גם ביואל וגם ברב יואל יש בפייסבוק שיעור שלם על מה קורה בלילה הזה. אז זה עולה להאריך, אבל לאיפה להאריך? מתחת לזקן שלו. הוא הולך לזקן של אריך. ולכן, הזקן של אריך באיזה צבע? לבן. אז גם הזקן של זהירנפין הופך להיות לבן בלילה הזה. לכן ראו אותו כזקן מלא רחמים עם זקן לבן. הבנתם? עכשיו, יש מדרגה פנימית בלילה הזה. המלכות גם כן עולה. אם זהירנפין עולה, מלכות נמשכת יחד איתו, כי הם דבוקים. אז מה קורה לה? היא עולה לזהירנפין. אבל איך היא עולה לזהירנפין? זה אומר שצריך שיהיה זיווג. אז כדי שיהיה זיווג, מה צריך? מקווה. אי אפשר להיכנס לזיווג בלי מקווה. הרי ספרנו שבעה שבועות. אז עכשיו זה הלילה של המקווה, זה שבעה נקיים, נגמרו, זה הליל של המקווה, לילה דקלה, אתם זוכרים? אז עכשיו צריך לטבול, מי טובל?
היא
צריכה. גם אתה. מי זה היא? זה אנחנו. כלומר, אני צריך בארבע לפנות בוקר ללכת למקווה. אני מייצג של המלכות, אם אני לא הולך למקווה. היא אומרת, אבל הבנים שלי לא הולכו למקווה, הבנים שלי זה אני. אני לא טהורה, לא יכולה להיות בזיווג. חז ושלום. עכשיו, מתי הזיווג?
בעלות השחר.
לא. זה המקווה. אתה יודע כמה זמן אחרי המקווה יש זיווג? תן לה... מה, היא ישר יוצאת מהמים, נכנסת למיטה, זה לא עובד ככה, זה... מטפחת, לא, אני יודע מה, מייבשת את השיער, אני יודע מה היא עושה.
מגילת
חוק. הוא כבר נרדם, כמעט.
זה לא צחוק, במקוואות היום יש...
נכון? אחרי המקווה יש לפחות חצי שעה של ארגונים? מה אתה אומר לה, כל זה? בשביל מקווה אחד, ששלוש בלילות, עשית לי שעה וחצי? נו, אז מה?
מגילת חוק.
יפה מאוד. במוסף, שמה הזיווג. בתפילת מוסף, שערי מוסף זה כנגד יוסף, זה היסוד. שמה נעשה הזיווג בחג השבועות. כלומר, בזמן הזיווג, חצי מבית כנסת ישנים שלי. תמיד ככה זה באמצע הזיווג, זה מסך חלוך. כלומר, חיכית כל הזמן, מגיע מוסף כולם ישנים, כולם עייפים כבר.
שנה הרבה.
כן, שנה הרבה, כן. בסדר? אז צריך להיזהר, אומר האריזה, לא להירדם, כי שם זה החלק הכי קשה כבר. יש לך עייפות, כבר קריאת התורה, ואתה כבר עייף, כבר לא מסוגל לעמוד. זה עוד לא התחלת את הדיבור, כן?
אבל אני משם, ארבע לקראת בוקר, אתה מדבר על יום ראשון לקראת בוקר.
מוצאי שבת, בארבע לפנות בוקר, בין שבת לראשון, מקווה. ארוח. אחדות של כאיש אחד ואחדות של בלב אחד, היא המלכות העומדת כנגד הלב. לפי מה שנתבהר, אנחנו מסיימים, אפרים, בחינת זעירנפין, יש לבאר דברי התרגום יונתן. מבואר שדגל ראובן היה חקוק עליו עיל. כלומר, בדגל של ראובן, היה ציור של איילה, של עין, כן? והיה צריך להיות שור שהוא גאה שבבהמו. אז למה יש עין?
זה במה בחר בו אולי דקה?
בחור שור או הדר, לא. הרי צריך שיהיה מדרגה, כן, יותר רצינית מעין, לכאורה. וכך ראובן, הוא בחור. אלא מחמת לא להזכיר חטא העגל נעשה עין. לא רצינו להזכיר את השור. אז הפכנו את השור לעין כדי לא להזכיר את חטא העגל. כל הזמן שאנחנו נמנעים מהצורה הזאת...
למה להזכיר אותו?
איך אתה יכול לשים על הדגל
שלך? יש, הרי הקורות האלה לפעמים מתגלים גם פה וגם פה.
נכון, אתה צודק.
נכון,
אז אנחנו לא משתמשים בקטגור כדי להפוך מזה סנגור. למה לא נכנסים לקודש הקודשים עם בגדי זהב? אותו דבר. אתה בא לבקש סליחה, אתה בא בחוצפה כזאת, כאילו אתה מזכיר לי את חטא העגל ואתה בא עם פה, תוריד את הראש, אז צריך להיזהר. נכון, 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 ביום הכיפורים אסור להיכנס, לא טוב להיכנס עם תכשיטים לבית הכנסת.
גם בגדי האור, בגדי האור וגם כל...
זה משהו, נכון, אז כל הדברים האלה. עכשיו, מצד שני, אם זה בחוץ זה בסדר, כי זה היום של הזיווגים. שם מחפשים חתן וקלה, כן, ביום הכיפורים. כן, פה לא רואים את זה, אבל בצרפת, וואי וואי וואי, מה היה הולך ביום הכיפורים? זה 200 מתפללים ו-10,000 בחוץ. כן, וכל הזמן דברים, והוא פגש אותה ביום הכיפורים. כולם נפגשו ביום הכיפורים. זה ככה במשפט. אז האנשים באות עם כל הצמלות שהם קנו, לא יודע איפה. כן.
על ההחלפה הזאת של השור והאייל,
אפשר להנותית שאנחנו נכון. זה לא טוב להזכיר לאדם מאיפה הוא בא, וגם לגיור מאיפה הוא בא, וכו' וכו'. לגר. אז יהודה אריה, גור אריה יהודה, דגל דן נחש, יהי דן נחש עלי דרך. דגל אפרים תינוק. למה זה פריה וריביה? נכון?
למה דן נחש?
כל הדולות באפרים. מה?
למה דן נחש? אנחנו אמרנו שכאילו
לא מתחיל,
אמרנו שלא מתחילים חטא, נכון? שבגלל זה אין שור ויש עין.
נכון, נכון.
אז למה פתאום כן נחש? הרי נחש זה...
אתה צודק.
תחליף של התחליף של החטא. זהו זה ששאל אותה לפני 5 דקות.
רפואה.
אני לא יודעת, אבל תגיד לי בשאלה. תחליף של התחליף של החטא.
איך זה שמזכירים נחש? פחדנו להזכיר את השור? כדי לא להזכיר לעצמנו את העגל, ופתאום פה הנחש אין לנו בעיה, מה? בסדר, גם שור אני יכול לבצור.
בכלל, השור זה לא...
גמטריות, אני יכול, אני פותח ספר טלפונים, אני מוצא לחשור גמטריות מפה עד הודעה חדשה. אם אתם עושים שיעורים עם גמטריות, חבל על הזמן, אל תעשו שיעורים כאלה. זה לא שווה גרוש. לא עושים שיעורים עם גמטריות. גמטריה זה רק נקודה של סוכריה בסוף.
זה הבדיחה של התבסיס.
כן, אנשים שעושים שיעורים עם גמטריות זה לא שיעורים. בסדר? אני יכול למצוא לכם גמטריות מפה עד הודעה חדשה עם כל מה שאני רוצה. כן, כל לוקח ספר טלפונים, כן, משה בן סוסן מגמטריה שור. נו, אז מה, למה, לא ניתן לי.
זה
היה
העולם קדמון?
זה טוב, זה העולם, זה נמצא מה, צריכים להשתלם. אבל
אני קורא לכם עמוד,
אני
חושבים,
זה
העולם כרגע במקלות
שלו, פה, זה
הסתימן.
ישראל זה
קשור לחטא
לעם ישראל, זה לא קשור לחטא לעם ישראל, האדם הראשון הוא בחללות,
אבל עם ישראל לא צריך לתקן את החללות.
כן,
זה
דרך
עם
ישראל.
אז סבבה, אין בעיה, אז למה לא השור? אותו דבר. השור
הוא המצאה חיצונית, אבל הנחש הוא מנגנון שקיים. לא נמצא.
הנחש הוא בריאה אלוהית. השור שעשינו זה בעצם עשייה אנושית של דבר. זה בא מהאדם עצמו. זאת אומרת, ימצאנו דת. הנחש, הפוטנציאל שלו, הוא קודש. שהרי הוא היה משרת. הוא היה משמש, הוא היה שמש של אדם וחווה. אנחנו פשוט הפכנו אותו למציאות לא נכונה. באמת? אבל בשורש שלו הוא דבר מצוין. עכשיו אפשר להגיד גמטריה. נחש בגמטריה משיח. כן, אבל זה לא בגלל. זאת אומרת שכשנהפוך את הנחש ונייצם אותו בצורה הנכונה, זה משיח. ולכן, דגל מחנה אפרים תינוק ואינו מבאר הטעם למה. אבל אנחנו אמרנו למה. כן? כי הוא בעצם פריה וריביה, תפארת. כן? והנה אפרים במערב, אפרים במערב, יש לנו כבר אחד טוב. מקום שכינה מבין שני הקרובים. וואלה. קצקת, מה? אפרים במערב. ושם גם כן פני רביה. מה זה רביה? קרובים. כרביה, תינוקות. ויש להבין טעמו. ועיין, ויקהל משה, שכתב כי אוהל מועד גמטריה יוסף. בסדר? ונראה, והנה יוסף כשהיה בן 30 שנים נקרא בתורה בלשון נער. הוא היה בן 30 והוא נקרא נער. וכן בנימין, ביותו בן 14 נקרא נער. זאת אומרת שיש להם בעצם מדרגות של קרובים, של קרביה. יהושע בן 40 שנה נקרא נער, והוא נער לא ימיש מתוך האוהל. תשימו לב, כלומר כל אחד היה נער בגיל אחר.
אולי זה נון הערה.
כלב בן 80, ויותו בבית רחב נאמר בו הנערים המרגלים. כלומר בן 80 קראו לו נער. כן? זאת אומרת שכלב בן יפונה זה עוד מדרגה של נערות. צריך להבין שיש נערים בקומות שונות בגילאים שונים. ויש לומר העניין שהרי בברזילאי הגלעדי נאמר עליו שמתוך שהיה שטוף זימה קפצה עליו זקנה. כלומר, אם אדם לא שטוף זימה הוא נשאר
נער.
זאת אומרת, כל נער זה מדרגה שעדיין לא השתמשה ביסוד שלה. זה מדרגה של ניקיון. זאת אומרת שכלב בן יפונה היה נקי עדי תמונים. הוא משמע שההפך, מישהו מתקדש בקדושה יתרה, נקרא נער גם בזקנותו. נער הייתי גם זקנתי. מה זה גם זקנתי? לא שעכשיו אני זקן, גם שאני זקן נשארתי נער. כלומר אני נקי ביסוד שלי. הבנתם מה זה נער הייתי גם זקנתי? זה לא שהתקלקלתי, אלא אני עכשיו זקן, אבל נשארתי נער בגלל שלא קלקלתי את היסוד. אני נקי בברית שלי, אני לא שטוף זימה. ולכן זרעה דיוסף ובנימין נקראים נער. כל מי שבא מיוסף, כל היסודות האלה של יוסף זה תמיד נער. למה? כי הוא בעצם כל הזמן שומר על היסוד שלו. כיוון שיוסף נקרא צדיק ובנימין נקרא צדיק, שזה כל זה מורה על היסוד הזה, על השמירה הזאת. כלומר, מי זה צדיק? מי ששומר את יסודו, זה נקרא צדיק. לא אומרים צדיק לכל אחד. צדיק זה מי ששומר על היסוד שלו. גם שהוא נשוי, כן? ובזה מבואר עניין פני תינוק בקרובים, להורות כי עיקר השראת השכינה הוא במי שהוא בחינת נער, כמו תינוק תמיד, גם אם הוא זקן. אבל הוא נשאר נקי כמו נער, לכן הקרובים היו כמו ילדים קטנים. למרות שהם מעורים אחד בשני, כלומר יש ביניהם זיווג. אז מה, תגיד שהזיווג מקלקל את האדם? לא. אם הזיווג נעשה בצורה נכונה ונקייה, אז האיש והאישה נשארים נערים.
אבל אם זה חז ושלום בצורה של קליפה, אז הוא הופך להיות זקן וזקנה. ועל זה אומר רבי נחמן, אני שונא זקנים. וכן, כלב נקרא נער. אותו דבר, שמשמע שהיה שם התגברות על הניסיון בעניין רחב. כן, רחב זה זונה. והיא הייתה מאוד מאוד יפה, והשם רחב הוא לא כל כך נחמד. זה מראה על... כן? הבנתם? בלי להיכנס לפרטים. זאת אומרת שהוא נמשך מאוד מאוד לעניין הזה. אבל הוא שמר על עצמו, הוא עמד בניסיון הזה. גם יש לומר שהרי ברית הלשון מורה על ברית המאור. אותו דבר בפה. וכיוון שהוא לא דיבר לשון הרע על ארץ ישראל, ממילא הוא גם כן שמור. תשימו לב מה הוא אומר פה הרב. מי שלא מדבר לשון הרע על ארץ ישראל, היסוד שלו יש לו יותר זכות לשמור עליו. הרב היה במדרגה שאתם לא מבינים. הלכתי אצלו פעם וראיתי אותו בוכה. אמרתי לו, כבוד הרב, למה הרב בוכה? הוא אומר לי, בגלל שסילקו אותנו מגיל קטיף. הוא היה בבכי, לא ראיתי אותו ככה. אמרתי לו, אנחנו צריכים לעשות תשובה, הוא אומר לי, אנחנו צריכים לעשות תשובה גדולה על הדבר הזה, זה לא פשוט. לצאת מארץ ישראל במקום כזה, היה ממש אוהב את כל המקומות האלה, את כל האנשים האלה. וכל זה מבואר לדברנו, כי דגל אפרים היה בבחינת ואירנטים. יש עוד כמובן, אבל צמצמתי לכם כי ראיתי שהזמן יהיה בערך בזמן הזה. אז אנחנו למדנו בעצם דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו צריכים לדעת להיות למדרגה של שלמות ביחס שלנו למתן תורה. במתן תורה הופיעו המלאכים לעינינו עם דגלים, כלומר עם כיוונים, עם בניין, עם כיוונים שונים בנפש, אבל באחדות. ככה אנחנו צריכים להיות בחג השבועות. בניינים שונים בעם ישראל, אבל באחדות. באהבה כאיש אחד בלב אחד, או בלב אחד כאיש אחד, ועכשיו אתם יודעים קצת יותר מה זה אומר. זאת אומרת, גם להיות מסוגל לצאת למלחמה, אבל גם להגן על הלב של האומה בבחינת כן לב אחד. ואיש זה ממש יציאה. לב זה הגנה, איש זה מלחמה. השם איש מלחמה, השם שמו. ועזרת השם יהיה רצון שנדלה מהיום הזה, מחג השבועות, את התוכן הפנימי, את התורה העמוקה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שייתן לנו, כמו שאומר רש"י בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. אומר רש"י, הבטחת לנו הקדוש ברוך הוא שתגלה לנו את סודות ואת רזי התורה, אתה עשה את זה בבקשה. אנחנו לא רוצים תורה פשוטה סתם, אלא תורה שהיא בחינת נשיקה. ישקני מנשיקות פיהו. זאת אומרת, מדרגה של השקה, מדרגה של חיבור פנימי, אינטימי, שבא דרך זיווג. זה נקרא מתן תורה, זה מתן של זרע, מתן של טיפות, בסוד כפבית אותיות לשון הקודש. אז יהיה רצון שאנחנו נקבל את זה, הקדוש ברוך הוא יפרה אותנו מאותו ייחוד, בעזרת השם נהיה טהורים, נקיים, ונציג את המדרגות שמצפים מאיתנו, כלומר, השגת המוחים שבאים בחג השבועות, חוכמה בינה, קטר חוכמה בינה, נעלה ונסתופף תחת הזקן של ארי חנפין, נעים שם, כן? ובעזרת השם ננשק את הזקן הזה, אתם יודעים שרואים צדיק, צריך לנשק את זקנו. אם הוא מאפשר לכם, כן? לגעת בזקן של הרב, זה מדרגה הכי גבוה שיכולה להיות. אז בעזרת השם שנזכה לנשק את הזקן של ארי חנפין, כדי שבעזרת השם נחיה במדרגה שתאפשר לנו גאולה. שלמה ואמיתית. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום, חג שמח.
למה? אמרים 12 שבטים, שיש לנו בעצם...
אף פעם לא אומרים.
12 שבטים.
לא ראיתי דבר כזה בחיים.
12.
12.
זה נראה, עברית זה בגז'ה.
למה מה?
12 מוסים. וזה לא נראה
13. זה נקרא שבטי יא. י' כ-15 שבטים,
15 שבטים ותלוי איך סופרים אותם. זה כבר שיעור לפני
אחרי. יופי, מתי?
רבי חנניה בן
הקדמון. אמן.